טוב, הנושא שלנו בסדרה הזאת זה חסד ודין, שהמטרה או האוריינטציה זה להגיע בסופו של דבר לאיזשהו סוג של הבנה או הסבר למה קורה בראש שנה ויום כיפור. ראש שנה בתור יום... אה? כן, אני אפילו עשיתי את החשבון כמה. אה, וואו. מצבנו עגום. בסדר, טוב, אני... לא, לא, טוב שאתה אומר לי, אני באמת עוד לא עשיתי את הבדיקה כמה באמת, כמה פגישות יש. זה רק שאלה של כמה הרחבות לעשות, זה לא... טוב. בכל אופן, אז... מה?
חסד ודין?
כן, חסד, אני אנסה לדבר על חסד ודין, על היחס בין שני אלה, וכמו שאמרתי, להגיע בסופו של דבר לאיזשהו ניסיון להבין את מה קורה בראש שנה ויום כיפור. ראש שנה זה יום הדין, יום כיפור נקשר איכשהו לחסד, השאלה מה היחס בין שני אלה, מה זה אומר לנו. אבל אני אתחיל קודם כל באמת עם המושגים עצמם, והרחבות ככל שיתיר לנו הזמן המצומצם. טוב, אז אני אתחילו להם שתי דוגמאות. דוגמה אחת זה אליעזר, עבד אברהם, שהוא מגיע כן לחפש כלה ליצחק, ואת הבקשה שלו מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו למצוא וזה, ואז מגיעה רבקה, ותרד דעינה ותמלא כדה וטל, והיה רוצה עבד לקראתה, ויאמר הגמיעיני נא מעט מים מקדך, כן, בבקש, תני לי שלוק. ותאמר שתי אדוני ותמהר ותרד כדה על ידה ותשקהו ותחל להשקותו, ותאמר גם לגמליך ישר ועדים כאילו לשתות, ותמהר ותער כדה אל השוקת, ותרוץ עוד אל הבאר לשאוב ותשאב לכל גמליו. כן, ואיש משתעל המחריש לדעת הצליח השם דרכו אם לא. אז מעבר להשתאות, האם הקדוש ברוך הוא הצליח את דרכו, יש פה כנראה גם השתאות ממה שהוא ראה שם. זאת אומרת, היה שם איזושהי התפוצצות לא פרופורציונית. בא אדם מבוגר עם אורחת גמלים, מבקש ממנה לשתות קצת מים, הבחורה, חזל אומרים בת שלוש, כן? הבחורה בת שלוש מאבדת את העשתונות לחלוטין, שואבת, משקה את כל, אתם יודעים כמה גמל שותה, כן? שואבת, משקה את כל הגמלים ואותו והכל, הילדה בת שלוש הזאת לא נותנת לאיש המבוגר לעשות שום דבר. יש פה משהו שהוא נראה קצת, כן, משהו מחוץ לפרופורציה ההגיונית. דבר דומה אפשר לראות אצל אברהם, האמת ששתי הדוגמאות האלה שמעתי פעם מהרב פינקוס, שהיה באופקים, כן. הדוגמה השנייה זה אברהם אבינו, מגיעים אליו שלושת המלאכים בלבוש של ישמעאלים.
הוא
בא ביום השלישי למילה וכו', וכמובן זה לא הפריע לו לשחוט שם שלושה עגלים, כי הוא היה חייב לתת להם שלושה לשונות עם חרדל. לא פחות, זאת אומרת, פולקה לא יעזור, משהו אחר, לא, שום דבר. כל אחד צריך לשון שלמה של עגל עם חרדל, כי בלי זה הם לא יצאו מרוצים. עוד פעם, יש פה משהו שהוא לגמרי לא הגיוני, אנחנו זוכרים, כן, זה מקום שאין בו מקררים, תקופה שאין בה מקררים. אתה שוחט שלושה עגלים, אז זה בלטשחית. לא, יש על המליח אולי, אני לא יודע, אבל עדיין יש פה משהו, שהוא נראה מאוד לא פרופורציוני. שני המקרים האלה בעצם משמשים גם את חז"ל כדי לתאר את מידת החסד של אברהם ושל רבקה וכדומה, ובעצם את מידת החסד כשלעצמה. אני, אם הייתי צריך להחליט, אני לא חושב שהייתי בוחר בשני הסיפורים האלה כדגם לחיקוי. אני לא הייתי רוצה שהילדים שלי יתנהגו כך. לא הגיוני. אל תעשה את זה בצורה כזאת. תעזור. אין בעיה. שים לב. מישהו צריך אותך. מצוין. אל תתאבד. זאת אומרת, יש איזשהו סוג של חוסר פרופורציה שהוא לא סביר. ולכן אני לא חושב שהדברים האלה הובאו כדי לשמש לנו דגם לחיקוי. מה כן? אני חושב שיש פה איזשהו תיאור של המושג חסד. ובמובן הזה, כמו כל קריקטורה טובה, תיאור מחודד של מושג או של אדם, תמיד צריך לקחת משהו ולהבליט אותו מחוץ לפרופורציות. זאת אומרת, להקצין אותו מאוד, כדי שאנחנו נבחין בנקודה, כן? כמו שעושים קריקטורה של מישהו עומד עם שומה כלשהי. עושים קריקטורה כשהשומה תופסת את כל הקריקטורה, וגם על יד זה יש קצת פרצוף. אתה רוצה להגיד שיש לו שומה, אבל אתה, באופן הקריקטורי, אתה מחדד את זה יותר, על זה שאתה נותן לדבר הזה לתפוס את רוב המסך. אוקיי? אז גם במובן הזה, כשרוצים לתאר לנו את מידת החסד, לוקחים את זה לאיזשהו סוג של קיצוניות, כדי שיהיה ברור לנו על מה מדובר. מה צריך להיות פה ברור? מה הבעיה? מה אנחנו לא מבינים מה זה מושג של חסד? בסדר, אנחנו מבינים, לגמול חסד, אנחנו יודעים, אפשר להסביר את זה גם בלי קריקטורות. זאת אומרת, מה בעצם המטרה של התיאורים המופרזים האלה? אגב, התיאורים האלה הם תיאורים חזליים. בתורה עצמה זה לא מופיע במפורש, זאת אומרת, החזל היה להם את העניין כנראה לחדד את זה ולהקצין את זה. אפילו אולי סביר אפילו, שזה לא באמת מתאר את מה שבאמת היה, אלא זה בא לתת איזשהו תיאור שבא ללמד אותנו משהו. זה לא אומר שחזל ידעו שהוא שחט שם שלושה עגלים שיתה שלושה לשונות בחרדל, אלא הם השתמשו בסיפור הזה כדי להעביר אלינו משהו. שאלה מה?
זה גם הרב שחטתו.
כן, וגם לגמליך. שתי וכאן לגמליך ישאב, זה לא אומר שהיא עשתה את כל העבודה לבד, אני גם לא יודע אם היא הייתה בת שלוש שם, בדיוק מה החשבון, איך היא הייתה בת שלוש, יש פה משהו שהוא, אני חושב, החוסר פרופורציה הזה היה גורם לי לפרש את הפסוקים אחרת, וזה לא כל כך קשה, אני חושב. חז"ל התעקשו לעשות את זה ככה, כי הם, אני חושב שהם היו מעוניינים בחוסר הפרופורציה. אפשר
להרגיש פה משהו.
נכון? שאלה, מה בעצם הם באים להגיד? אז אני רוצה להבהיר פה באמת את המושגים, של חסד, את המושג של חסד, והנגדה זה כמובן דין. חסד עומד מול דין. עכשיו, אנחנו רגילים שצמד המושגים הזה, חסד ודין, בעצם על פניו לא ברור לנו למה זה שני הפכים. יש חסד, אתה גומל חסד, ויש דינים, יש דברים שאתה צריך לעשות ולא צריך לעשות. למה בעצם אלה שני מושגי היסוד בקבלה שתמיד מונגדים זה מול זה, זה צד ימין, זה צד שמאל, כן, אתם יודעים, בעולם ה... בעולם הקבלי, אז הדברים מחולקים, כן, הספירות מחולקות לצדדים, אז צד ימין זה צד החסד, וצד שמאל זה צד הגבורה, האמצע זה התפארת, אבל החסד והדין עומדים זה מול זה, צד ימין וצד שמאל, כשלא רק הספירות חסד, כן, חסד וגבורה, אלא כל הצד הימני, יש חוכמה, חסד, נצח, זה בצד ימין, גבורה,
הוד,
לא, הוד זה התחתון, וגבורה, גבורה זה האמצעי, אוקיי? אז זה מחולק לשני הצדדים, ושני הצדדים האלה בעצם מתארים איזה שהם שני יסודות רוחניים, שהם שני כתבים, האין והאין, כן, של הקבלה, שני הכתבים המנוגדים, זה, הם קוראים חסד ודין. עכשיו, למה באמת אלה שני הכתבים, למה הם שני כתבים מנוגדים, ולמה הם כל כך יסודיים? למה זה בעצם מה שפורס את כל את כל הדואליות, את כל המושגים הדואליים, בכל הקשר שלו יהיה, תמיד מחולק לפי חסד ודין. כמעט כמו שמאל וימין בפוליטיקה שלנו. כן? כל המחלוקות עלי אדמות, זה מחלוקת בין שמאל וימין, למרות שאין לזה שום קשר, לא לשמאל, לא לימין ולא לשום דבר. יש לנו שני מושגים יסודיים שעליהם ממפים את כל המחלוקות. ואיכשהו זה גם יוצר את הקורלציות האלה באמת בשטח לפעמים. בכל אופן, גם בקבלה יש את העניין הזה, צריך להבהיר קצת יותר במה מדובר. אז אני אתחיל דווקא מדין. המושג דין, בעצם, הדין מחייב אותנו לעשות כך, או לא לעשות כך. הדין הוא בעצם, פירושו של דבר, הכלל שאומר לנו מה לעשות. מה לעשות או מה לא לעשות. דין זה כלל, חוק. אוקיי? זה בעצם המושג דין. אם חסד זה משהו שמנוגד לדין, פירוש הדבר שחסד זאת פעולה לא לפי כללים, לא לפי החוקים, או לא לפי חוקים. בסדר? באופן כללי, לא לפי חוקים, פעולה לא לפי חוקים. עכשיו, כמובן, לפנים משורת הדין זה אחד הדוגמאות לפעולה לא לפי כללים. לכן היא שייכת לאגף החסד, אבל יש כל מיני. זאת אומרת, בתורה למשל יש חסד גם במשמעות השלילית, ויקרא כבאריות. ואיש אשר ייקח את אחותו בת אביו או בת אמו וראה את ערוותה והיא תראה את ערוותו, חסד הוא. ונכרתו לעיני בני עמה, מרוות אחותו גילה, אבונו יישא. כן, יש פה משהו, כנראה שאח ואחות, התורה רואה בזה, זה משהו שהוא פשוט לא מובן לפי הכללים ההגיוניים. זה משהו שחורג מכל המקובלות, מכל מה שהייתי מצפה לו, ולכן גם לזה קוראים חסד. עכשיו, אתם רואים שהמושג חסד, אם ככה, לא מתפרש כמו שאנחנו מבינים בדרך כלל בתור הטבע. ככה בדרך כלל אנחנו מבינים, בגמול חסד להיטיב. הטבע זה אחת הדוגמאות, אבל המושג חסד הוא מושג מופשט יסודי יותר, שההטבע היא דוגמה שלו. יישום אחד שלו, אוקיי? זה מודל ותורה, אם תרצו בשפה המתמטית. מה זה אומר בעצם? כאשר אני חייב לתת, נגיד אני לוויתי ממישהו כסף, אז הדין אומר שאני צריך לפרוע לו. אם אני לוויתי, אני צריך להחזיר. אם אני הזקתי, אני צריך לשלם. אז זה דין. יש כללים שאומרים, בהינתן נסיבות מסוימות, מה אני צריך לעשות. אוקיי? כאשר אני גומל חסד עם מישהו, צדקה, או לא יודע, מין, סתם, נותן מתנה למישהו, זה משהו שאותו אין שום דין שמחייב אותי לעשות. אני לא מדבר כרגע על מצווה צדקה. המצווה הזאת כבר מכניסה גם את החסד קצת לתוך עולם הדין, ועל זה עוד נדבר. אבל כרגע נדבר בשפת היום-יום, לא בהלכה. אוקיי? כשאני נותן צדקה למישהו, אז אני בעצם, למה אני גומל איתו חסד? למה? כי אני נותן לו משהו למרות שאין שום דין שמחייב אותי לתת לו. אני לא פועל מכוח כלל. אני לא פועל על פי כלל. ועוד פעם, הצדקה והטבע והכל זה תמיד הולך לכיוון החיובי, ולכן יש לנו איזושהי נטייה לזהות את חסד עם הטבע. אבל לא, יכול להיות גם חסד לכיוון השלילי. חסד זה פעולה לא לפי כללים. אוקיי? זה בעצם ההגדרה הקבלית של המושג חסד, לעומת דין שהוא פעולה לפי כללים. תמיד החוק אומר מתי כן ומתי לא, ומה צריך לעשות, ואיך צריך לעשות, ובאיזה נסיבות וכו'. זה החוק. לכן החוק תמיד מוגדר על פי איזה שהם כללים. אבל החסד הוא איזושהי פעולה שאי אפשר להגדיר אותה, אין כללים שמחייבים אותה, זה נשאר לך לעשות באופן וולונטרי, לכן גם חסד תמיד נכרח בפעולה ביוזמה שלי, שאני לא כפוי לעשות אותה, אלא אני יוזם אותה, במובן מסוים מושג הבחירה קשור גם הוא לעולם החסד, בגלל שבחירה פירושו שאני עושה משהו כי החלטתי, לא כי יש איזשהו חוק או כלל שמאלץ אותי או שמחייב אותי לעשות את זה, אוקיי? התנהלות דטרמיניסטית זה התנהלות לפי כללים. חוקי הטבע קובעים מה אני אעשה. התנהלות ליברטנית, התנהלות מתוך בחירה, זאת התנהלות שהכללים לא קובעים מה אני אעשה. אני קובע מה אני אעשה.
החסד תמיד אומר שנעשה יותר, נגיד להחזיר חלק מהלוואה.
כן.
וזה אני יכול לקרוא חסד?
לא, כי אתה חייב את בכלל מתי מנה. את חלק מההלוואה אתה חייב להחזיר, אז החזרת, את החלק השני אתה לא חייב, אתה גם חייב ולא החזרת.
חסד הוא תמיד בצד
מעבר למה שהדין מחייב. לעשות חלק ממה שהדין מחייב זה לעשות את הדין, רק לא במלואו.
לא, נגיד החסד שבו ויקרא, שזה כאילו אתה לא עובר לדין, אבל כאילו לא
כסית
יותר.
לא, שם מדובר לא על דינים, אתה רוקם עובר על הדין. אלא זה נגד הכללים הפסיכולוגיים, נגד ה... מה שהיית מצפה שבאדם נורמלי יעשה. לכן זה נקרא חסד. כללים יכולים להופיע בכל הקשר, לא רק בהקשר של כללים הלכתיים. בכל הקשר. אז המושגים חסד ודין בעצם, אם אני עכשיו מתרגם אותם בתרגום יותר כללי ומופשט, זה פעולה על פי כללים מול פעולה מחוץ לכללים, או לא על פי כללים. אוקיי? זה בעצם המושגים של חסד ודין. כך למשל, המושג חסיד, חסידות, היא באה משורש חסד, ומה זה מידת חסידות? אז הרמח"ל כותב במסילת ישרים, בפרק שלו על החסידות, שחסיד זה מי שעושה לפני משורת הדין. חסיד זה משורש של חסד. כן? למה זה חסיד? כי הוא עושה מעבר למה שהדין מחייב, זאת אומרת הוא פועל לא מכוח מה שהדין מחייב, אלא הוא עושה את מה שהוא מחליט, אוקיי? משיקוליו... משיקוליו שלו. אז לכן ההגדרה הכללית ביותר לחסד מול דין לא קשור בכלל להטבה ולהרעה. זה קשור לשאלה אם אתה עובד עם כללים, אתה עובד מעבר לכללים. יש, מצאתי איזה קטע מאוד מעניין, יש יהודיה צרפתיה בשם סימון וייל. אז היא בתחילת הספר של הכובד והחסד, יש לה ספר הכובד והחסד, היא כותבת ככה. היא התנצרה בסוף, לא משנה, כן רצתה להתנצל, לא רצתה להתנצל, יש לזה סיפורים שלמים, יהודיה מעניינת. כל תנועות הנפש הטבעיות נשלטות על ידי חוקים מקבילים לחוקי כוח הכובד בחומר. כן, שם הספר זה הכובד והחסד. הכובד זה החוקים, יש חוק הכובד, זאת אומרת, הכוח מושך אותך, אז אתה נמשך, אלא, כן, אז זה חוקי הכוח הכובד בחומר. יוצא מן הכלל היחיד הוא החסד. את הגרביטציה, כן, הכובד מתאר את הפעולה שאתה כפוי לעשות. יש כללים שמאלצים אותך לעשות את זה, אתה עושה את זה מכוח כללים. צריך לצפות תמיד שהדברים יקרו לפי כוח הכובד, אלא אם כן מתערב האל-טבעי. לכן באמת חסד, יש פה משהו שהוא אל-טבעי. נגיד, משהו חריגה מחוקי הטבע, גם היא חסד. כי היא פעולה לא לפי החוקים. נס, למשל, שייך לאגף החסד בקבלה. כי הוא לא על פי החוקים. התנהלות של העולם בדרך הטבעית, זה שייך לצד של הדין. אבל זה מופיע בהרבה מאוד מישורים, ובכל המישורים האלה זה פעולה על פי הכללים, מול פעולה מחוץ לכללים. אז המערכת המושגים הזאת בעצם היא מהווה איזשהו סוג של צמד, כן, צמד מושגים שפורס הרבה הרבה מאוד, כמעט בעצם את כל העולם של המושגים הקבליים, כן, בתמונה הקבלית, אז יש, אתם יודעים איך זה התנהל בהתחלה, כן, בתחילת עץ חיים של הארי, אז הוא כותב שהיה, בהתחלה אור אין סוף היה ממלא כל המציאות כולה. כן, אם אור אין סוף נגיד זה, או הקדוש ברוך הוא, ביטוי לקדוש ברוך הוא, שזה ויכוחים, מה זה בדיוק אור אין סוף, והוא ממלא את כל המציאות כולה. ואז הוא הסתלק, ונהיה איזשהו עיגול חלל ריק, הוא הסתלק לצדדים, זה הצמצום, התחלת הצמצום, ואז האור אין סוף נמצא מסביב, בסדר? ואז נכנס קו של אור אין סוף מלמעלה, ומגיע עד, כמעט עד למטה, אבל לא נוגע. אוקיי? וזה העולם של קו וצמצום. עכשיו, סביב העולם הזה של קו, סביב הקו הזה שנכנס לתוך החלל, נוצרת בעצם כל הבריאה. אז סביב הקו הזה עוטף אותו, כן, האדם קדמון, ואז עולם האצילות, הבריאה, היצירה והעשייה. זה מעטפות, נגיד בניסוח הפשוט, זה מעטפות מסביב לקו הזה. מעטפה ועוד מעטפה, עוד מעטפה. מה? בערך, כן. אפשר לפלפל בזה עוד. הלשם טוען שזה קומה מתחת לקומה, אבל לא משנה. בכל אופן, אז למה אני אומר את זה? כי בעולם של הקו, למה הוא לא יורד עד למטה? הקו. אז הלשם, קו של אור אין סוף, יורד לתוך החלל הפנוי, אבל הוא עוצר קצת לפני האור אין סוף שנמצא למטה. האור אין סוף מקיף את זה מכל הצדדים. עוצר קצת, למה קצת לפני? אז בעל הלשם כותב, בפירוש של עץ חיים, אז הוא כותב שספר הביאורים, אז הוא כותב שאם הוא היה מגיע, כל המטרה של הקו זה לייצר היררכיה. יש מושגים של מעלה ומטה. ברגע שהוא היה מגיע עד הסוף, אז לא היה מעלה ומטה. בסדר? צבים כל הדרך עד למטה, כמו שנאמר. זאת אומרת, לא היה מעלה ומטה, וכל הסיפור הזה היה מיותר, הוא היה חוזר להיות עולם של אור אין סוף וזהו. לכן הוא צריך לעצור קצת למטה, ואז מה קורה? יש עכשיו את הלמעלה, זה שמחובר לאור אין סוף, שזה למעלה במובן הגיאומטרי, כמובן זה משל רק, אבל בעולם הגיאומטרי הלמעלה הוא גם המזוכח יותר, הוא הלמעלה יותר במובן שהוא יותר קרוב לאור אין סוף, ומה שלמטה זה הכי רחוק מאור אין סוף, כי בעצם אין לו שום חיבור לאור אין סוף, אלא רק, והספירות מסתדרות לאורך הקו הזה, ברמה שהיא הולכת ונהיית פחות מזוכחת, או יותר עבה, כן? מאור לכלים. בסדר? אז יש את החוכמה בינה דעת, או חסד גבורה תפארת, נצח עוד יסוד ומלכות. 10 ספירות, וזה בעצם לאורכו של הקו. אחרי זה, זה עולם של קו וצמצום. אחרי זה מגיע העולם של אדם קדמון. עכשיו, מה זה אדם קדמון? זה העולם הקדום ביותר שבו מופיעה צורת אדם. מה זה צורת אדם? שהספירות מחולקות לשלושה קווים ולא לאחד. כמו אצלנו, יש לנו ידיים ורגליים בשני הצדדים, ויש את הגוף פה באמצע, אז בעצם הסימול, כן, בקבלה יש אדם סכמטי כזה, כן, כמו של דוש. יש אדם סכמטי כזה, זה בעצם שלושה קווים. שלושה קווים זה צורת אדם. שפה זה יד ורגל ימין, פה זה יד ורגל שמאל, ופה זה הגוף באמצע, אוקיי? עכשיו, המקום, העולם הגבוה ביותר, הקדום ביותר, שבו הופיע צורה של אדם, זאת אומרת שהספירות התחילו להיות מחולקות לשלושה קווים, זה העולם של אדם קדמון.
איפה בספירות? באיזה מקום?
לא, כל הספירות.
כל הספירות?
בכל עולם כזה יש את כל הספירות. בעולם של קו וצמצום יש את 10 הספירות, אבל הן מחולקות אחת מעל השנייה. באדם קדמון הן מחולקות כבר בשלושה קווים. בשלושה קווים זה ימין ושמאל. בעצם שם נולד בפעם הראשונה, נולדה בפעם הראשונה ההבחנה בין ימין לבין שמאל. אוקיי? לא בפרלמנט הצרפתי שנקם שאחרי המהפכה, זה נולד... מה? המטפת
החיצונית זה המטפת...
לא, האור אין סוף זה נמצא מסביב, לא, אנחנו מדברים על העולם שנברא, העולמות שנבראו. העולם שמסביב זה האור אין סוף, נשאר כמו שהיה. אבל סביב הקו מתחיל להתפתח עולמות שהולכים ולובשים יותר ויותר צורה חומרית, עד שמגיעים לעולם שלנו כאן, זה נקרא עולם העשייה. אוקיי? אבל יש איזושהי הדרגה בהתפתחות הזו. כן. זאת אומרת, ימין זה חסד ושמאל זה דין. כן, ימין זה חסד ושמאל זה דין או גבורה. אגב, גם באונות שלנו, בראש זה ככה. החשיבה היצירתית יותר זה אונה ימנית. והחשיבה המתמטית, הטכנית, היא בצד שמאל. אונה שמאלית. זו שאלה מעניינת אגב לגבי נשים וגברים, יש כל מיני... כל מיני תדמיות שאני חושב שהן לא מדויקות בהקשר. מה?
מה?
שאלה מה יותר חזק אצל נשים, השמאל או הימין? כן. אני חושב שהשמאל יותר חזק אצל נשים. נשים הן יותר מתמטיקאיות.
הן יותר?
יותר מתמטיקאיות מאשר פילוסופיות ואומניות. ככה אני חושב, אבל לא יודע, זה קשה לבסס דברים כאלה. טוב,
לא משנה. כל השפים בעולם הם דברים, לא יודע. כן.
טוב, בכל אופן, אז לענייננו, כן, גם ברוורס יש הבדלים בנשים ובגברים. טוב, אז המושג הזה של שמאל וימין הוא בעצם איזשהו סוג של התפצלות, שהיא הייתה בכוח, כן, בפוטנציאל, בפוטנציה. היא הייתה כמובן כבר מלמעלה, זאת הייתה התוכנית, אבל היא יוצאת אל הפועל בעולם הזה של אדם קדמון, ואז משם ועלה כבר הכל מחולק לשמאל וימין ועניינים מהסוג הזה. בואו נחזור רגע להלכה כדי להבין קצת יותר מה הדבר הזה אומר. ההלכה, בדרך כלל אנחנו רגילים להתייחס אליה בתור אוסף של דינים. יש כללים, מה מותר ומה אסור, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, ומה חובה, מה מותר ומה אסור. אלה בעצם שלוש הקטגוריות. עכשיו, סביב ההלכה, תסתכלו על זה עכשיו בשפה של שדיברנו עליה קודם, סביב ההלכה בעצם מתפתחות איזשהן פריפריות שהן בדיוק, שהן מחוץ לכללים, אוקיי? לפני משורת הדין, מידת חסידות, למען תלך בדרך טובים, יש כל מיני קטגוריות מן הסוג הזה, כן? עשית ישר והטוב, אז יש כל מיני קטגוריות שהן קטגוריות פריפריאליות, הן לא בדיוק שייכות להלכה, אבל הן משיקות להלכה, נקרא לזה כך, יש בהן מרוח ההלכה. עכשיו, יש את המגיד משנה בסוף הלכות שכנים, שבעצם זה כמעט העתקה של הרמב"ן על ועשית ישר והטוב, שהוא אומר שבעצם למה הדברים האלה לא נכנסו להלכה? כי הם לא, אי אפשר להגדיר אותם בכללים חדים. ההלכה עוסקת בדברים שאפשר להגדיר אותם. מה שאתה לא יכול להגדיר, אז אנחנו לא משאירים את זה, זה לא חלק מן ההלכה החתוכה, אלא נשאר לסעיפים פריפריאליים. אפשר היה לראות את זה, והרב אסלשטיין יש לו מאמר על זה, ואפשר היה לראות בזה כאילו שבעצם לפני משורת הדין לא פחות חשוב מהדין, רק יש לו אופי שונה, אי אפשר להגדיר אותו במסגרת של כללים חתוכים. אבל דבר אחד אנחנו כבר רואים כאן, שבאמת מה שנמצא מחוץ לדין זה מה שלא יכול להיכנס לתוך כללים. זה בעצם, אנחנו כבר רואים את הזהות הזאת שיש בין דין לבין כללים, ומה שלא נכנס לדין זה פשוט מה שלא עובד על פי כללים, אוקיי? זה מה שאנחנו קוראים חסד. אז יש, כל הקטגוריות הפריפריאליות האלה, הן בעצם קטגוריות שלא עובדות עם כללים. אני אישית לא מסכים עם הרב ליכטנשטיין דרך אגב, זאת אומרת, אני לא חושב שהסיבה, וגם לא עם המגיד משנה, אני לא חושב שהסיבה שזה לא נכנס להלכה זה רק בגלל שזה לא נכנס לכללים. לא נכנס להלכה כי לא רצו להכניס את זה להלכה, מכל מיני סיבות. זה נכון שחלק גדול מהדברים האלה מאופיין בזה שקשה לקבוע להם כללים. אבל אם תחשבו, יש דברים שכן נכנסו להלכה וגם קשה לקבוע להם כללים. מה אם ואהבת להערכה כמוך? כל כך קל לקבוע כללים, מה בדיוק נכלל בזה ומה לא? הוא אנוכי השם אלוקיך, כן, האמונה, מצוות האמונה לפי הרמב״ם למצווה, מצוות עשה, כן, אז אפשר לקבוע כללים חתוכים, אז אני לא, יראת שמיים, מה נכנס ביראת שמיים, מה לא נכנס ביראת שמיים, אהבת השם, כל מיני דברים, אז חז"ל הוציאו כל מיני פרטים או כללים, מה צריך לעשות, אבל הם ודאי לא מתכוונים למצות את זה, אגב, אחת בעיניי השגיאות של החפץ חיים, הייתה זאת, שהוא ניסה לתרגם עולם שהוא הלכתי, אבל הוא לא, כן, לשון הרע, הוא לא באמת ניתן להכניס אותו לאיזשהם כללים, ולא בכדי עד החפץ חיים אף אחד לא עשה עם זה כלום. לא בגלל שהם היו עצלנים או לא מספיק חכמים, אלא הייתה כנראה איזושהי תפיסה שאת לשון הרע צריך לעבוד עם שכל ישר. אתה צריך להבין, צריך לדעת שיש איסור לשון הרע, מה? כי הוא הפך את זה להלכה ואת הכללים לכללים מחייבים שזה לא נכון. זה יותר כלל, אבל זה לא נכון. השאלה אם הכללים האלה באמת נכונים, אני חושב שלא. אתה לוקח, בגלל שהוא היה חייב לארגן פה שולחן ערוך של הדבר הזה, אגב, עבודה מדהימה הוא עשה, במובן ההישג האינטלקטואלי של העניין, אבל הוא השתמש במקורות אגדיים למיניהם, וכל מיני ראיות לפה, אפשר להתווכח עם המון דברים, אבל הוא היה צריך לייצר איזשהו שולחן ערוך חתוך עם מקורות, הוא לא רוצה להמציא. אז הוא עשה איזושהי עבודה שבעיניי זה יותר מדי. זאת אומרת, אתה יכול להיות שהיה מקום להגדיר קצת יותר, אבל הוא הפך את זה לשולחן ערוך כל כך מדוקדק, שזה ברור שזה לא הכוונה המקורית.
הבעיה היא שלפני שאתה מתחיל לדבר, אתה צריך מה
כאילו. כן.
זה הרעיון.
במקום שאתה צריך, במקום שצריך ראייה כדי לאסור, צריך ראייה כדי להתיר.
זה קצת קשה ליישם. גם הרב יותר חלק עליו בנושא של לשון הרע בין גבר לאישה.
יכול להיות, יש מחלוקות, זה לא אומר, מחלוקות יש גם בחלקים אחרים של ההלכה. זה לא, זה שיש מחלוקות זה לא מוכיח כלום.
זה לא
הסגנון, לא יודע, לא מזיק, נחשוב לפני שאני,
כן, נחשוב, כן,
נחשוב לפני שאני מדבר, זה לא מזיק, אבל אני חושב עוד פעם, בלי קשר, אני לא נכנס כרגע לשאלה האם זה מועיל או מזיק מה שהוא עשה, אני שואל את השאלה האם זה נכון, לא האם זה מועיל או האם זה מזיק, ויכול שזה מועיל, לא, לא משנה לי כזה, סיעת השרים לא עשה שולחן ערוך, אין לי בעיה, הוא לא עשה, זה לא הלכה, לא, הוא הציע פרשנות לאוסף של מידות, מידות, זה בסדר. לא, זה הלכות. לא, צריך שם, הוא לא צריך הלכתי. צריך שם מוסרי, זה ספר מוסר, לא ספר הלכה. זה בדיוק ההבדל. ספר מוסר, בסדר, כשאני אתווכח, אתה יכול להסכים, אתה יכול לשאול, אבל זה לא, אתה לא מנסה לעשות ממשהו שהוא לא הלכה, לעשות ממנו הלכה. אתה יכול לעשות ניתוח של סוגיה מוסרית, בסדר, אפשר לעשות את זה, בסדר, אבל אתה לא יכול להפוך את זה לשולחן ערוך עם פרטים, כי אתה מפספס את העניין. יש פה, אנחנו נראה עוד בהמשך עד כמה זה פספוס, אבל אני רק מתחיל פה, אתה שם את השחקנים על הלוח. אז העולם הזה של ההלכה, אני אומר, לא באמת יכול להכיל, או לא יכול להכניס את כל הכללים האלה לתוך דפוסים. עכשיו פה תשימו לב, העולם הזה של הלשון הרע ורכילות הוא בבירור הלכה. עוני המצוות מונים את זה כאיסורים. אבל זה לא, החפץ חיים לא ימציא איסורים.
אבל הכמות הוא...
בפרטים. הוא אומר, בפרטים הוא עשה מזה שולחן ערוך שלם. אבל זה עולם הלכתי. אני אומר, אני רומז כאן למגיד משנה. כן? זה עולם הלכתי שבו אי אפשר להגדיר אותו עם איזשהם, לדעתי, אי אפשר להגדיר אותו עם איזשהם כללים, וזה עדיין שייך להלכה. יש חלקים בהלכה שאתה לא יכול להכניס אותם לתוך כללים.
אצל הרב ליכטנשטיין יש שני ביטויים שהם שונים אחד מהשני, אבל הם משחקים אחד ליד השני. מצד אחד, אתה לא יכול לוותר על המושג שההלכה נוגעת בכל דבר. אין דבר שההלכה לא תפגוש אותו, או שלא תגיד עליו משהו. מצד שני, הרב ליכטנשטיין, לא כל דבר הוא הלכה. גם את זה הוא אומר.
לא יודע, את הראשון אני לא מכיר, את השני אני מכיר, הוא אפילו אמר לי את זה. הראשון אני לא מכיר.
לא יודע, לא, לא,
השני כן.
לא כל דבר שנדרוש הלכה דיברה עליו, אין בסגנון הזה.
את זה אני מזכיר, את הראשון אני לא מכיר.
לא, הראשון הוא אפילו לא שלו, הראשון אתה אומר, גם הוא אומר את זה, אין דבר בהלכה שההלכה לא
נכון, יש הרבה דברים. הוא עצמו הביא לי דוגמה, כשבאתי לדבר איתו עם אשתי עוד לפני שהתחתנו. סתם, היינו בבני ברק, אז ככה הרגשנו ככה קצת אנטגוניזם למה שהיה סביבנו, באנו לדבר איתו קצת. באנו לדבר איתו קצת, אז בין היתר, שאלתי אותו באמת העניין הזה. אמרתי, אם אתה רוצה לאכול בבוקר לחמנייה או לחם, הלכה לא אומרת כלום, תעשה מה שאתה רוצה, מה שאתה אוהב, תאכל. יש דברים שהלכה, אין מה להגיד עליהם, לא... טוב? טוב, בכל אופן, לענייננו, הנקודה היא, מה שאני רוצה לומר זה כנגד המגיד משנה, יש גם בתוך ההלכה עצמה תחומים מסוימים שהם בעצם לא יכולים להיכנס לתוך קטגוריות של כללים, קטגוריות חתוכות, וזה עדיין בתוך ההלכה. זאת אומרת, לא נכון שכל מה שלא נכנס לכללים נשאר מחוץ להלכה. לא, זה ממש לא נכון. לכן אני לא מקבל את ההגדרה הזאת, אבל אני כן מסכים לה...
המשפט האחרון שלו אומר, תגדיר לי מה זה הלכה, אני אגיד לך מה נכנס. אם תגדיר לי הלכה זה ככה, אז הכל נכנס.
ברור,
זה טאוטולוגיה. זה המשפט הסופי שלו, של המאמר הזה, שלמעשה הוא משאיר אותך די...
טאוטולוגיה, אוקיי. הנקודה היא שזה כן נכון, אבל שבאמת דברים שמחוץ להלכה הם בדרך כלל דברים שקשה יותר להגדיר אותם. זה נכון. זה לא אומר שכל מה שבתוך ההלכה מוגדר על פי כללים. זאת אומרת, זה כן נכון שיש איזושהי קורלציה בין דברים ששייכים לאגף החסד ולא לאגף הדין, שהם יימצאו מחוץ להלכה. למרות שיש גם, כמו שאמרתי קודם, יש גם בתוך ההלכה אגפים שהם יותר נוטים לצד החסד מאשר לצד הדין. אוקיי? ולכן זה לא זהות. מה שאני עושה פה בין חסד ודין לבין הלכה ומחוץ להלכה, אבל יש איזושהי זיקה, יש איזושהי קורלציה. אולי אני אדגים את זה דרך דוגמה שחביבה עליי ממוישה קופל, כן, המייסד של קוהלת, אחד האנשים הלא פופולריים היום.
אה?
קוהלת. אז הוא אמר פעם ש...
משפטה?
לא, מתמטיקה. מדעי המחשב, מתמטיקה, כן. בכל אופן, אז הוא פעם דימה את התהליך הזה של התגבשות ההלכה להתגבשות של שפה. אוקיי? כשקבוצה מסוימת מתחילה לדבר, מתחילה להיווצר שפה, אז זה נוצר באופן טבעי, נכון? זאת אומרת, אתה ממציא מילים, מגדירים פחות, לא, לא מגדירים בעצם, אלא מתחילים לדבר, נוצרים משפטים, וככה נוצרת שפה, כן, לאט לאט. יש דוגמה מאוד מעניינת, הייתה בניקרגואה, אחרי המרד הסנדיניסטי, המהפכה הסנדיניסטית של הקומוניסטים בניקרגואה, היו מאוד אכזריים, אבל הם גם היו קומוניסטים, וזו נקודה מעניינת, קומוניסטים יש להם שתי פנים, הם מאוד אכזריים, אבל הם באמת עובדים לטובת החלשים ולטובת החברה, רובם באמת כאלה, זאת אומרת, יש להם את שתי הפנים. אז שם הם התחילו, לא היה שם עד אז, מוסדות לחינוך של חרשים אילמים. לא היה, בניקרגואה. והם החליטו להקים את זה. אבל לא היה אף אחד שהבין בזה. אז הם הזמינו מומחים מחול שיעזרו להם. אוקיי? בינתיים החרשים אילמים שמספו אותם, חיו באיזשהו מתחם, לא יודע איפה, ועוד לא הגיעו האנשים שאמורים ללמד אותם, והם חיו שם. והתחילה להתפתח שפה של החרשים אילמים ביניהם לבין עצמם. הם התחילו לדבר ביניהם בשפה, עם כל הכללים, כן, נועם חומסקי חגג שם. ואת כל הכללים של התפתחות שפה הופיעו שם, ואנשים הגיעו במהירות עוד לפני המומחים שהוזמנו, כדי לראות איך שפה נוצרת בריל טיים. הרי זה אין לנו את הפריבילגיה הזאת אף פעם. אנחנו לא יודעים איך שפות נוצרו, אנחנו פוגשים אותם אחרי שהן כבר קיימות. פה אתה יכול לראות תוך חודש או משהו כזה נוצרה שפה. אתה יכול לראות ממש איך העסק הזה מתפתח. זה היה, קראתי איזה מאמר, זה היה באמת מרתק. הדבר הזה, בכל אופן, אז השפה מתפתחת באופן טבעי.
אז באים אנשים
שקוראים. בדיוק, אחרי זה מגיעים אנשים, והם מנסים לנתח את הכללים שלפיהם אנחנו מדברים, אוקיי? עכשיו הם מוציאים כל מיני כללים, כפת ודגשים ומושא, נושא, מושא ישיר, מושא עקיף, כל מיני דברים כאלה, בונים תורה לשונית, תחבירית, כל האספקטים של של הלשון, כדי לתאר את השפה שאנחנו מדברים, יש גם דקדוקים אוניברסליים, ועכשיו נדבר כרגע על שפה ספציפית, אוקיי?
אז יש יוצאים מהכלל מפה דבר.
נכון, בכל הכללים האלה יש את התופעה המעצבנת של יוצאים מן הכלל. כל מי שלמד לבגרות זוכר את זה, שצריך לזכור את כל היוצאים מן הכלל, וזה יותר מעצבן מאשר לזכור את הכלל כמובן, אוקיי? בעצם יש פה משהו שהוא מאוד מעצבן. למה לא עשו שפה שעובדת עם הכללים? למה צריך? למה תמיד יש יוצאים מן הכלל לכל כלל כזה? והתשובה היא, כי לא עשו את השפה עם הכללים. הכללים באו אחרי. אז מה שאתה עושה, אתה בעצם מחפש איזשהו סוג של קירוב אופטימלי לשפה הקיימת. עכשיו, הקירוב שאותו אתה מחפש, זה קירוב עם כללים, כי ככה אנחנו רגילים לעבוד. אם אתה רוצה ללמד על הלוח שפה, אתה צריך ללמד את זה דרך כללים, אתה לא יכול ללמד את זה באופן אחר. אבל הכללים האלה הם אף פעם לא קולעים בדיוק לשפה, הם איזשהו קירוב, הקירוב הכי טוב שמצאנו. אנחנו יודעים שבגד כפת בראש מילה יש דגשים. טוב, אבל לפעמים אין דגשים, כי יש יוצא דופן. לא משנה, כל דבר יש יוצאי דופן.
פעם קראתי שיצרו שפה סינתטית אספרנטו, והיא עובדת בדיוק
יותר. נכון, זה תכונה של שפות מלאכותיות, בדיוק. ללייבניץ היה חלום לייצר שפה פילוסופית מושלמת, שבתוכה לא יופיעו בכלל פרדוקסים למשל. מושלמת ברמה הלוגית. ומי שניסה לעשות את זה בפועל היה ברטרנד ראסל בפרינציפיה מתמטיקה. ברטרנד ראסל ווייטד, כן, שהם בעצם ניסו לייצר איזושהי שפה אידיאלית עד שבא גדל ויקם על קודקודם. בכל אופן, אז הטענה היא שהחוקים של הדקדוק הם חוקים שמקרבים את הדיבור ולא קובעים את הדיבור. לכן למשל, אם מישהו לומד את השפה באולפן והוא יוצא החוצה לרחוב והוא רואה את הילידים מדברים עם כל השגיאות ומתקן אותם, בדרך כלל הם צודקים ולא הוא. בדרך כלל הם צודקים. הוא פספס את היוצאי דופן. עכשיו, אני, כשאני דובר ילידי, אני לא יודע שמה שאני אומר עכשיו הוא יוצא דופן, אם לא למדתי דקדוק. אם למדתי, אולי אני יודע. אבל אני יודע את זה מהמורה. אני לא יודע את זה מהחיים. בחיים אני מדבר. ואני יודע, אני מדבר את יוצאי הדופן באותה רמה טבעית כמו שאני מדבר את הכללים. כי השפה עובדת ככה, יש לה איזה ריתמוס טבעי של השפה, שככה העסק הזה עובד. עכשיו, מי שגדל בתוך בית שמדבר את השפה הזאת, אז הוא מדבר אותו באופן טבעי, הוא לא צריך את הכללים. מי שמגיע בגיל מבוגר, לומד את השפה הזאת באולפן, ואז יש לה שהם כללים, ועם הכללים האלה הוא יוצא לרחוב, הוא שובר את השיניים, כי זה לא באמת מתאים לשפה שהוא פוגש ברחוב. והיום כבר בעידן הפוסט-מודרני, כבר מתחילים להגיד, רגע, הכללים לא קופים בכלל, אפשר לעבור על הכללים, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אבל למה עוד לפני הביקורות החדשות האלה, יש משהו בכללים הדקדוקיים, שהוא רק קירוב, הוא לא הדבר האמיתי. ולכן לסטות מהכללים זה לא בהכרח שגיאה. הרבה פעמים זה לא שגיאה. פשוט יש יוצא דופן. יכול להיות שיש יוצא דופן שעוד לא תועדו. עכשיו אנחנו מתעדים אותם, ועכשיו זה יהיה. מה הקדושה של הכללים? הכללים האלה לא ירדו מהשמיים. הכללים האלה זה בסך הכל קירוב לאיך שדיברו בעבר, לפני שהגיעו החוקרים שיצרו את הכללים. אוקיי? אז לכן, הדוגמה הזאת, אני חושב שהיא דוגמה מצוינת, כשאתם מסתכלים ככה להלכה למשל, ברור שגם ההלכה עברה תהליך דומה. ההלכה, בתקופת התנ"ך, אף אחד לא עשה את הפלפולים של הקצות, כן? זה ברור. זה לא שהם עשו את הפלפולים האלה, רק זה לא הופיע בתנ"ך, כי לא היה להם מקום. הם לא עבדו כך. אני יודע שהם לא עבדו כך, כי אפילו הראשונים לא עבדו כך. ברמה, בפער יותר מצומצם, זה כבר יותר קרוב, אבל עדיין זה לא אותו דבר. אתה לא רואה שם את המערכות של רבי עקיבא אגר ושל הקצות ושל עם הניתוחים האנליטיים האלה ועם עם הכללים, זה ממש דין. והראשונים זה יותר חסד. זה עובד, כן, נראה לי הגיוני, זה לא נכון, זה דרבנן, זה דורייתא, מה דרבנן, מה דורייתא, לפי מה החלטת? כי זה לא מספיק אסור, אז זה דרבנן. זה נורא אסור, אז זה דורייתא. אחרי זה באים האחרונים ואומרים, יש כללים, כל משהו כזה, אז הוא כזה, הוא דרבנן, ומשהו לא כזה, אז הוא דרוייתא, הם מנסים לייצר כללים ממה שאצל הראשונים היה שפה טבעית, ואצל הראשונים הם עשו כללים ממה שאצל האמוראים היה שפה טבעית, והאמוראים עשו כללים ממה שאצל התנאים היה שפה טבעית, ולכן בעצם התורה או ההלכה עוברת את אותו תהליך של המשגה וקנוניזציה ופורמליזציה שעוברת שפה, ההלכה זה סוג של שפה. ולכן אני חושב שכמו שלומדים שפה, צריך לעבור את האולפן ואז לזרוק את הכללים, באולפן תעבוד עם כללים, כי כך לומדים, ככה אנחנו בנויים. אנחנו לא יכולים ללמוד דברים לא באמצעות כללים. אבל הכללים האלה זה סולם כדי לטפס על העץ, אחרי זה תזרוק את הסולם. תתחיל להפעיל את הראש שלך, הראש השכל הישר. אל תצמד לכללים בצורה מתמטית עיוורת. הכללים נועדו למקום שבו אין לך תחושה פשוטה מה נכון לעשות. אז תלך עם הכללים. אבל אם יש לך, אז יש לך. מי שאין לו תחושה בכלל, כי הוא עולה חדש, הוא לא נולד פה, הוא לא מדבר את השפה כיליד, אז הוא משתמש בכללים, עד שלאט לאט נוצרת אצלו האינטואיציה השפתית, הריתמוס הטבעי של השפה, ואז לאט לאט הוא יכול לעזוב את הכללים ולהתחיל לדבר טבעי. אוקיי? זה קישון למשל, זה נהדר. כי קישון, חלק מהפיליטונים שלו בנויים על המתח הזה. חלק ממה שאנחנו צוחקים מהפיליטונים שלו זה כי הוא כתב אותם בעברית נכונה. אנחנו צוחקים על העברית הנכונה שהוא כתב, כי זה כל כך לא נכון, זה לפי הכללים, אבל זה לא נכון. עכשיו, א', הוא למד באולפן, וב', הוא היה גאון. הוא היה גאון, קישון, זה לא ספק. ואחרי זה הוא הבין גם את זה, הוא קיבל את התחושה הלשונית שיש ליליד. באמת, הוא היה גאון. ולכן כשהוא כתב את זה, הוא כבר כתב את זה כפיליטון, הוא לא כתב את זה באמת, העובדה שהוא כותב את זה כבדיחה, זה משהו מצחיק, ואת הוא מבין שהדיבור שהוא למד באולפן הוא מגוחך, כן? כל מיני מילים שמופיעות במילון, למדת המילון בעל פה, כל מיני מילים שמופיעות במילון שאף אחד מאיתנו לא מכיר, פוזמקאות ואנפילאות, אני לא יודע מה, מופיעות אצלו בפיליטונים, הוא פשוט ידע את כל המילים האלה. אז המתח הזה שיש בין הכללים לבין הדבר עצמו, זה בעצם אומר שחסד ודין זה לא בהכרח או לא תמיד שתי קטגוריות שונות, אז זה שתי צורות התייחסות לאותו דבר עצמו. נגיד כך, קחו את הקורפוס ההלכתי. הקורפוס ההלכתי אפשר להתייחס אליו בהתייחסות של דין, ואז אתה עובד עם הכללים, אתה פוסק הלכה לפי העקרונות, ואתה, כן, באופן תיאורטי, כן, תן למכונה, למכונה לפסוק הלכה, תזין לתוכה את כל הכללים, והיא תפסוק את ההלכה בצורה הכי מדויקת. אוקיי? כמו שמחשב עושה חישובים מתמטיים. במתמטיקה המחשב עובד מצוין. אוקיי? אבל בהלכה כנראה שלא. למה? כי המחשב הוא, אני לא מדבר כרגע על בינה מלאכותית ורשתות נוירונים, זה כבר משהו יותר מסובך. אני מדבר כרגע על תוכנות קלאסיות, אוקיי? אז המחשב עובד בצורה של דין. וכשאתה עובד בצורה של דין, אתה תפספס, כי אתה תדבר כמו מישהו שמדבר שפה שהוא למד באולפן. יש פה משהו חי, שהכללים האלה הם בסך הכל קירוב לדבר הזה. עכשיו, אם אתה לא יודע ולא מרגיש ולא זה, תעבוד עם הכללים, אין ברירה, אתה עולה חדש לעולם, למדינת ההלכה. אם אתה עולה חדש, אז אתה צריך להשתמש בכללים כדי לדבר את השפה. אבל המטרה היא לרכוש את הכללים, להפנים אותם, להכניס, לפתח בתוכך איזשהו סוג של תחושה אינטואיטיבית, מה נכון ומה לא נכון, ואז לעזוב את הכללים. זה בעצם מה.
הם לא שני
כתבים? בדיוק. לא, הם לא שני כתבים, אלא הם לא שני תחומים שונים, אלא הם שתי צורות התייחסות, אבל זה שתי צורות התייחסות שיכולות להתייחס לאותו דבר עצמו. יש בין הפוסקים למשל, יש פוסקים של חסד ופוסקים של דין. לא מקילים ומחמירים, לא במישור הזה. אלא פוסקים שעובדים עם כללים, שהם נורא טכניים כאלה, ויש פוסקים שאומרים לך, זה מה שהשכל לישר אומר, ליבי אומר לי, או כן, או ככה דעת נותנת, או משהו כזה. יש הרבה פוסקים שנסמכים על תקדימים, ועל כללים, ואיכשהו נראה שהכל דדוקציה אצלהם, כל מה שהם עושים, זה בסך הכל יישום של הכללים, למקרה המסוים שבא לפניהם, ויש פוסקים שהם מסתכלים על המקרה, מנסים להבין מה...
שלום זמן היה יותר...
נכון, שלום זמן היה יותר חסד ופחות
דין. חסד, כן. אבל הוא מסתכל שוקל את הדברים בצורה...
כן, נכון.
והבריסקאיות
היא דין... היא דין, כן. היא הכי קרובה לקוטב של הדין.
שם אין בעיה, אתה לוקח את כל ה...
לא, זה אחת הסיבות.
אנשים חושבים...
בדיוק. אנשים חושבים שהבריסקרים הם מחמירים כמו כל השיטות, כי הם מחמירים. לא בגלל שמחמירים. בגלל שאיש דין אין לו אפשרות אחרת. כי ברגע שאתה מפתח את היכולת האנליטית שלך, כמו שהיה מפותח שם, הרי אתה יכול להבין את הרשב"א נהדר וגם את הרמב"ם נהדר, וכולם מתיישבים עם כל הגמרות, כי אתה אלוף העולם בניתוח ובהעמדת מבנים מורכבים. ברגע שאתה אלוף בזה, אין ראשון שתהיה עליו קושיה ללא תשובה. כן? כל מה שהראשונים יישארו בצריך עיון, הרי היום כל ילד בחיידר מציע 5 תירוצים. לא, אמיתית, אנחנו יותר טובים מהם בסוג החשיבה הזה.
לא.
כי הם, כי לא היה להם את הכלים האנליטיים. ובמקום שהאינטואיציה שלך נתקעת, הכלים האנליטיים עוזרים. כלים האנליטיים זה לא דבר מיותר. רק צריך להיזהר, לא להיצמד אליו. ואת עכשיו, רב חיים מנתח את הראשונים, לכן הוא גם אומר, אנחנו שואלים רק מה ולא למה. כי אני, הוא נצמד לראשונים, הראשונים אמרו לו את האמת. הוא רק רוצה להבין, הוא לא רוצה לחלוק עליהם. למה? כי הוא רק מנתח אותם, הוא לא, אין לו עמדה משלו. עכשיו, אם אין לך עמדה משלך, אז מה תעשה למעשה? יש לך כמה דעות. מה תעשה? אין לך עמדה משלך. אתה מחמיר, כמו כולם. נכון? תחשבו על מי שדיברתי על זה הבוקר. כן, תחשבו על מי שעובד רק עם לוגיקה. כן, דיברנו הבוקר אז. אתה עובד רק עם לוגיקה. עכשיו, אז אתה שואל את עצמך, יש פה שתי עמדות. מי צודק? כל אחד יש לו הנחות משלו. יש טיעון שמוכיח את המסקנה שלו. לא, יש הנחות אחרות. יש טיעון שמוכיח את המסקנה שלו. מי צודק? שניהם צודקים, זה נרטיב וזה נרטיב, נכון, הפוסט מודרניות. זה נרטיב וזה נרטיב, אז מי צודק? שניהם צודקים. עכשיו, אם אתה מחויב להכל, אז תחמיר כמו כולם, בהלכה. אתה תחמיר כמו כולם. בעולם הפוסט מודרני, תגיד שכולם צודקים. לא משנה, אבל זאת אותה תופעה. אוקיי? זה לא בגלל שהוא היה מחמיר גדול והיסטרי בתחום זה לא מתחיל משם. הוא היה, אבל זה לא מתחיל משם. זה מתחיל מזה שהוא היה איש הלכה של דין. ולא של חסד, איש הלכה של דין לא יודע לפסוק.
ובאמת, במקום שהיה צריך להחליט ככה או כך...
זה מצחק אלחנן, כן, נכון.
אז כן, בדיוק, הולך לתת הים של...
נכון, הולכים לתת הים של... הולכים לתת הים, נכון?
כל הזמן, יש כחמי המשנה הביאים את שפת ההלכה ואתה
מה ש... נכון, אני חושב. אני חושב שהסיבה שבגללה... יש סמכות יותר גדולה לדורות הקדמונים, וגם זה מגזימים קצת, אבל יש סמכות יותר גדולה לדורות הקדמונים, כי הם פשוט יותר קרובים לתהליך ההיווצרות, לאירוע ההיווצרות, למקור. ולכן האינטואיציה שלהם יותר מכוונת. אבל מבחינת יכולת אנליטית, אין ספק שאנחנו הרבה יותר טובים בהם. אתם באמת מעלים את דעתכם שרבי עקיבא ידע לעשות מערכה כמו רבי עקיבא איגר? אין סיכוי בחיים. אין סיכוי, לא, ברור שלא. את המבנים, נכון, אני חושב שהמדרש בא להגיד את זה, נכון, המדרש בא להגיד את זה, בדיוק זה מה שהוא בא להגיד. זה ברור שרבי עקיבא איגר היה מיכולות אנליטיות פי אלף מרבי עקיבא, אבל מי צדק?
למה?
בדרך כלל רבי עקיבא צדק, לא רבי עקיבא איגר. כי אתה בדיוק כמו הדובר הילידי מול הדובר מהאולפן, הוא אינטואיטיבית, הוא אומר, זה אסור. הוא כנראה צודק, זה אתם יודעים, בישיבות אומרים, שאם הראש מביא ראייה לאיזושהי טענה הלכתית שהוא טוען, לא יתווכח, ראייה כזאת, ראייה אחרת, תביא ראיות נגד. אבל אם הראש אומר יראה לי, אז חבל על הזמן שלך. אז ברור שהוא צודק. עכשיו, יש בזה משהו מאוד אמיתי. כי כשהראש אומר יראה לי, הוא אומר, תראו, יש לי אינטואיציה ברורה. זה נכון. אני מדבר את השפה. זה נכון. לא יודע לנמק כרגע, אין לי ראיות, זה ככה. ככה זה עובד. אם הוא מביא ראיות, אז הוא לא יודע מה כן. הוא חושב שיש ראייה משם. בראיות גם אני מבין. אני יכול להביא ראיות אחרות.
למה אתה חושב שרבי עקיבא התנא יש לו פחות כלים אנליטיים, אני לא מבין?
קודם כל כי רואים. הניתוחים האנליטיים של הגמרא, עם כל הכבוד, הם בסיסיים מאוד. מה, לא מתחיל בכלל מול ראשונים, שלא לדבר על אחרונים. גם בראשונים לא מתחיל מול האחרונים. מה, אתה ראית מבנים? המערכה של רבי עקיבא איגר זה משהו בעל מורכבות מטורפת. אין שום סיכוי שמישהו מהראשונים או מהמוראים עשה את זה. לא יודע מטרות, לא אמרתי שהם לא יכלו לעשות את זה אם היו עובדים על זה ואם היו חיים בזמננו. אבל הם חיו בזמן אחר, ובזמן ההוא זה לא עבד כך. אני לא שופט כרגע מי יותר שווה ומי פחות שווה. זה פשוט אופי שונה, זה צורת חשיבה שונה. זה מה, הוויכוח הגדול בין השריד האש לרב יהושע אוטנר על רב חיים והרמב"ם. יש במעיין, יש איזה חליפת מכתבים ביניהם בעניין הזה. שהשריד היה שמה שרב חיים לא הבין את הרמב״ם. רב חיים לא הבין את הרמב״ם. ברור שהרמב״ם לא התכוון למה שרב חיים אמר. לא יודע. תכתובת ביניהם. אז
רב שור... אם תנא בגיטה לדין
שבובר,
הוא רק
מחליש
את עצמו.
במובן מסוים, כן, נכון. הם באמת לא מביאים טעמים קטנים. ורבי שור אוטנר אומר לו, זה לא נכון, הוא הבין מצוין את הרמב״ם. אבל אני חושב שהוא צודק, רבי שור אוטנר. רבי חיים הבין את הרמב״ם, אבל הוא הבין את הרמב״ם והוא ניסח אותו בשפה שהיא שפה של זמנו. אם הרמב״ם היה שומע את מה שרבי חיים אומר בו, הוא לא היה מסכים. אבל הרמב״ם היה טועה. ולא רבי חיים. מה שהבדיחה, כן, מה פרנק מבין ברמב״ם. זה הבדיחה המפורסמת בישיבות. אבל זה אמיתי לגמרי. אם הרמב״ם היה נכנס לבית המדרש של רבי חיים, כמו משה רבינו ורבי עקיבא, בדיוק המדרש הזה, הוא לא היה מבין, כי זה לא השפה שלו, לא בגלל שהוא טיפש. הוא לא היה טיפש בכלל, כן?
גם
התייחסות
אליו, מסתכל עליו כחומר גלם.
נכון.
לא כפסק הלכה.
בסדר, נכון.
כאילו שאני, הרמב״ם זה, כל הפטנט שמסתכל
עליו. אז מצד אחד, כשאתה שואל את עצמך מי צודק, אז הרמב״ם צודק.
כולם.
אני אתה שואל את עצמך מי בעל יכולת ניתוח חזקה יותר, רב חיים. ואני חושב אגב שזה לא מקרה. כמו שמישהו עיוור, אז חוש השמיעה שלו מתחדד יותר, כי זה אמור לפצות על הראייה, להחליף את הראייה. היכולת האנליטית מתחדדת כאשר אנחנו מאבדים את האינטואיציה. אם אין לנו אינטואיציה טובה, כשיש לך אינטואיציה טובה, מה מותר ומה אסור, בשביל מה אתה צריך כללים ויכולות אנליטיות? בא לפרח המקרה, אתה אומר, זה אסור, זה מותר. היה, לא יודע מה, אני מניח שבתקופת הנביאים, משה רבינו, לא יודע בדיוק מה, מישהו התלבט בהלכות שבת. האם מותר לשים סיר על האש לפני שבת, ושיתבשל בשבת עצמה? בסדר? אז מה, הוא היה מתחיל לדון איתו על שהייה והתמנה, ומה פתאום? הוא אמר, זה אסור. נראה לי שזה אסור. לא, כי זה לא מתאים לשבת. עכשיו אנחנו באים אחרי זה ואנחנו ממשיגים את זה ומגדירים את זה עם איזשהם כללים והופכים את החסד לדין. אבל תשימו לב, אנחנו מטפלים באותה מטריה. זה שתי צורות להתייחס לאותו חומר עצמו. זה לא שני דברים שונים. אם קודם דיברתי על מה שבתוך ההלכה ומה שמחוץ להלכה, אז סייגתי את זה ואמרתי שגם בתוך ההלכה יש חלקים שהם יותר חסד. עכשיו אני אומר עוד יותר, גם בחלקים של הדין של ההלכה, יש עדיין שתי, לא שתיים, אלא מנעד שלם או רצף שלם של צורות איך להתייחס, עד כמה אתה אנליטי ועם כללים, ועד כמה אתה אינטואיטיבי ועובד עם מה שסביר והגיוני בעיניך. וזה פוסקים שונים, יש במינונים שונים, אף אחד הוא לא לגמרי פה, לגמרי פה, אבל זה מופיע במינונים שונים.
אבל יש לו יותר דיני, אני חושב,
לא היה. יכול להיות, אני לא מספיק מכיר את הדברים שלו, אז אני לא יודע להגיד אמירה כללית. בכל אופן, הטענה היא שההתפתחות של השפה, אני חושב שהיא מודל טוב מאוד גם להלכה, ושני הדברים האלה ביחד מדגימים לנו בצורה מאוד טובה את העובדה שחסד ודין זה לפעמים בסך הכל שתי צורות שונות להסתכל על אותו דבר. אם אתה איש של חסד, אתה מנתח אותו כך או חושב עליו כך, אם אתה איש של דין, אתה מנתח וחושב אותו אחרת. אוקיי? Okay? יש הרמב"ן, גם ברמב"ן שהזכרתי על עשית הישר והטוב, וגם בקדושים תהיו, הרמב"ן מדבר על הקדושים תהיו, okay? שלא תהיה נבל ברשות התורה. Okay. אין לעשות דברים לפני משורת הדין, שלא תהיה נבל ברשות התורה. אז כל מיני דברים, כי לא להרבות במאכל ובמשגל, ודברים שמותרים מצד עצמם, אבל אם אתה מרבה בהם, אז זה נבל ברשות התורה. זה בעיה שבמידת חסידות, לפני משורת הדין, יש כל מיני ביטויים מן הסוג הזה. מה המעמד ההלכתי של אמירות מהסוג הזה? אז יש בשורש הרביעי של הרמב״ם, הרמב״ם מדבר שם על מצוות שכוללות את כל התורה, שלא מונים אותם במניין המצוות. מצוות שכוללות את כל התורה, בניגוד למה שהרבה גם אחרונים וגם אנשים בזמננו אומרים, זה לא מצוות יסודיות, כן? יש כאלה שרוצים להגיד שיישוב ארץ ישראל לא נמנע בגלל שורש הרביעי, שטויות. כותבים את זה אחרונים אגב, פשוט שטויות, זה חוסר הבנה של השורש הרביעי.
שמרתם את מצוותיי.
כן, בדיוק, זאת אומרת, המצוות הכלליות זה מצוות שחוזרות באופן כללי על כלל המצוות. ושמרתם את כל מצוותיי.
נשמרתם
את כל מצוותיי, למשל, כן? זה לא נמנע כמצוות עשה. לא, לא, אתה חושב, יראת השם זה נמנע, שתי מצוות מנויות. מצוות מנויות, אהבת השם ויראת השם. לא, זה לא מקיף הכל. זה צריך מתוך אהבת השם. מצוות אהבת השם לא מקיפה הכל, היא מצווה מאוד מסוימת. אגב, עבודה מאהבה מופיעה בהלכות תשובה בפרק י'. מצוות אהבת השם מופיעה בהלכות יסודי התורה. מצוות אהבת השם זה החלק ההלכתי, שמה כולל את החובה לאהוב את השם. לעבוד, לעשות את המצוות מתוך אהבה, זה ערך, זה אופן עשיית מצוות, זה לא קיום מצוות אהבת השם.
אז
מה כן קיום בשם? אז אני אומר, בשורש הרביעים, רק המצוות שכוללות את כל התורה, שמרתם את כל מצוותיי. הדוגמה שהרמב"ם מביא...
סוג שאומר שמרתם את כל מצוותיי.
נכון, לכן לא מונים את זה. לכן לא מונים את זה. זה מה שהיה אמרו.
זה אומר תשמור את כל המצוות.
נכון, יש פה ציווי, נכון?
כל המצוות זה 1, 2, 3, 4, 5.
יש פה ציווי. נכון? יש פה ציווי. למה לא מונים? אם אני אגב, בראשונים שדנים בעשה דוחה לא תעשה, חלק מהם מסבירים שעשה דוחה לא תעשה, בגלל שיחד עם העשה יש גם לב על מי שעובר על מה שהקדוש ברוך הוא מצווה, לב כללי, והלב והעשה ביחד דוחה לב, לדוגמה, כי יש פה ציווי, אתה יכול להגיד שמי שעובר על כל מצווה, עכשיו יעבור גם על שמרתם את כל מצוותיי, וגם על ביטל, מצווה ציצית, אז הוא ביטל שני עשים, אבל הרמב"ם אומר לא, אם זה כולל את כל המצוות, זה לא נמנע. לא משנה כרגע, ככה הוא כותב שם. אחת הדוגמאות שהוא מביא, או הדוגמה העיקרית שהוא דן בה, זה קדושים תהיו. הרמב״ם מבין שקדושים תהיו פירושות, תעשו את המצוות, תתקדשו במצוות. זה לא אומר משהו ספציפי. עכשיו הרמב״ן חולק עליו פה. והרמב״ן שם, בהשגות לשורש הרביעי, הוא מגן על הבהג, ושם הוא, לא משנה, הוא מנסה להסביר משהו קדושים תהיו על פרישות מהריות, או כל מיני דברים כאלה. אז אבל אם תסתכלו בתוספות של הרמב״ן, לספר המצוות, מצוות שסקל אותם הרב, כן, שהרמב״ן מוציא מהרמב״ם, או מוסיף לרמב״ם, אז יש אחרי מיני המצוות של הרמב״ם, מופיעות התוספות והחיסורים של הרמב״ן, לא תמצאו את קדושים תהיו שם. זה לא מופיע בתור מצוות עשה נוספת, הרמב״ם לא מונה את זה בגלל שורש הרביעי. אבל הרמב״ן חולק עליו, הרמב״ן אומר, זה לא מצווה כוללת תעשו את כל המצוות, זה מצווה לעשות לפני משורת הדין. אז למה הרמב״ן לא מונה את זה בתור מצווה? זה לא מצווה שכוללת את כל התורה. או את ועשית הישר והטוב, גם כן הוא לא מונה, יש מונה מצוות אחד נדמה לי שמונה, את קדושים תהיו. לא זוכר כבר מי זה, אולי ספר חסידים? לא ספר חסידים, לא זוכר, מישהו מצפת, שוקטית שמונה, לא משנה. בכל אופן, רוב ככל מונה המצוות לא מונים את זה, למה לא? הם לא מונים את זה בגלל שאתה לא יכול למנות את זה. קטגורית אתה לא יכול למנות את זה. למה? כי אם היית מונה את זה, אז הייתה מצוות עשה להתנהג כך. אז אם לא היית מתנהג כך, היית נבל לא ברשות התורה, לא נבל ברשות התורה, כי ביטלת עשה. זה מה שנקרא פרדוקס הנבל. פרדוקס הנבל זה בעצם אומר, אתה לא יכול למנות במניין המצוות את האיסור להיות נבל ברשות התורה. כי אם יהיה איסור מנוי כזה, או מצווה לא להיות כזה, כן? מצוות עשה, לא חשוב. ברגע שאתה תעבור על זה, זה לא יהיה ברשות התורה. אתה עובר על האיסור, אתה עובר על איסור. אבל אתה רוצה להשאיר משהו שישאר מחוץ לרובד הפורמלי המחייב של ההלכה, אבל להגיד לנו שמצפים מאיתנו בכל זאת לעשות את זה. למרות שזה... מה? לא, זה משהו של רבנן, זה משהו אחר.
לא, כי אם תכניס את מצוות הרבנן לא תסור,
אז יהיה דורייתא. במובן הזה זה דומה, כן, אבל לא תסור זה משהו
אחר. כן, ברור, זהו.
נכון, בדיוק. זה לא יכול להיכנס לדין, כי אם זה היה נכנס לדין, אז זה לא היה חסד. יש מצוות, לא מצוות, אלא יש חיובים שבמהותם שייכים לאגף החסד ולא לאגף הדין.
יש מחלוקים, כופים על לפני משורת הדין.
כופים זה משהו אחר, לא קשור. מראה בבא בתרא, כפייה על מידת סדום שם.
אני יכול לכפות אליו, אבל
זה עדיין
לא יהיה...
זה לא יהיה דין, אני כופה על המוסר. ולכן למשל, הרבה פוסקים כותבים שאם הבן אדם עני למשל, הוא צריך את זה, הדין הזה בר מצרה או איך זה נקרא, חררה, אני המהפך בחררה, אז אם אתה בעצמך עני, בסדר, אז תפסת, על פי הדין זה שלך, ואז לא יכפו אותך למרות שזה לא בסדר מה שעשית, כי ברגע שזה כבר לא דין, אז, ואגב, זה עוד ראיה נגד הרב ליכטנשטיין והמגיד משנה, כי אם זה היה בדיוק אותו דבר כמו הדין, רק זה לא נכנס לכללים, לכן לא הכניסו את זה להלכה, אז למה לעניים מוותרים על זה? לעניים לא מוותרים על להביא מנויים. ברור שזה פחות מחייב, זה לא רק שזה לא נכנס לתוך כללים. יש לזה הרבה ראיות, אני חושב שזה לא חושב שהם צודקים. בכל אופן, אז הפרדוקס הזה בעצם אומר שיש חיובים מסוימים או ציפיות מסוימות של ההלכה, שהיא מתעקשת להשאיר אותם מחוץ לעולם הדין. זה שייך לעולם החסד. אגב, גם איסורים. נגיד, לא, קרבה לעריות זה איסור מנוי, אבל לא משנה, מדבר שקר תרחק. בסדר? מדבר שקר תרחק, בעצם אנחנו מצווים, אבל זה לא נמנע במניין המצוות, להתרחק משקר. שקר בעצמו, המעמד ההלכתי שלו לא ברור. אבל להתרחק משקר זה ודאי לא איסור חיוב הלכתי. עדיין, התורה אומרת מדבר שקר תרחק. ואת יש פה איזושהי אמירה, ההתרחקות, הביטוי התרחקות אומר, שזה שייך לאגף החסד, לא לאגף הדין. זה לא ייכנס להלכה. מה שלא נמצא בהלכה. יש חלקים שכן בהם. לא, זה לא.
באמת שזה כמו מושג, זה משהו ראוי.
כן.
לא משהו
שייך.
קצרה של הגדרה.
רצחת וגם ירשת, שזה, שהתקבל החוק במדינה,
שאתה לא יורש את מי שרצחת.
אז עלה הקור שלה לכנס, אלא זה ממש מתנגד לחוק, כי בשולחן ערוך וברם זה מוזכר.
כן, אני יודע.
איזה חוק יקבל?
זה אנשי הדין.
שילדים חס ושלום ורוצחים את ההורים שלהם, הם לא יורשים. גם אם הוא לא ירשת, אתה אומר לך, מודי, שולחן ערוך לא כתוב. הוא נמצא באיזה אגף, באגף הסגור.
לא, באגף הדין, באגף הדין, באגף הדין, זה באגף הדין, זה לא קשור לנצחה פוליטית, כן. בכל אופן, אז הטענה היא שיש פה תחום מסוים סביב ההלכה, שהתורה בכוונה לא הכניסה אותו לתוך ההלכה, בכוונה לא הכניסה אותו לתוכו, כי היא רוצה להשאיר אותו בחוץ. אני אתן לכם אולי דוגמה שמחדדת קצת את העניין הזה. יש בגיטין, בדף למד א', יש ברייתא, והברייתא אומר, הברייתא לומדת מפסוק, אומרים שהפסוק נאמר על תרומת מעשר, אבל לומדים מזה שצריך להפריש תרומה גדולה בעין יפה. כן, בעין יפה. עכשיו אתה שואל, מה זה עין יפה? אז רשי על המקום כותב, אחד מ-40 עין יפה, אחד מ-50 עין בינונית, אחד מ-50 עין רע. אלא מאי, שהשיעורים האלה הם שיעורים דרבנן. אז איך אפשר ללמוד מפסוק להפריש בעין יפה? מדאורייתא, חיטה אחת פותרת את התקרית. מה, לתת חיטה שמנה? זה נקרא לתת בעין יפה. מה פשר העניין הזה? אז אני רציתי לטעון באיזה מאמר שהשיעורים 1 מ-40, 1 מ-50 ו-1 מ-60 הם דאורייתא. הם דאורייתא, וחכמים הם אלה שקבעו, קצבו להם קצבה. אבל התורה אומרת חיטה אחת פותרת את הקרי, אבל אני מצפה ממך לתת יותר מדאורייתא. עכשיו חכמים קצבו מה זה נקרא יותר, מה לדעתם יספק את רצון התורה. אז הם אומרים בין 1 מ-40 ל-1 מ-60. אחת האינדיקציות, יש לזה הרבה אינדיקציות, גם הלכתיות אגב, אני חושב שזה ראיות מאוד חזקות, אחת האינדיקציות זה עצם העובדה שיש פה שלושה שיעורים. למה חכמים קבעו פה? זה נדיר, אין כמעט תופעה כזאת. אז אחד מ-40 עין יפה, אחד מ-50 עין יפה, תגיד כמה צריך, וזה הכל, מה אתה רוצה? מה זה עין יפה? כי חכמים אומרים, אחרי שאני קובע, אם הם היו קובעים אחד מ-50 חובה לכולם, אז הם היו שופכים את התינוק עם המים. התורה רצתה שאנחנו ניתן בעין יפה ביוזמתנו, באופן וולונטרי. עכשיו חכמים אמרו, בסדר, אבל וולונטרי אתה תיתן שני גרגירים. אנחנו רוצים לשים איזשהו גבול מסוים, לתחום את זה, לסמן לכם מה פחות או יותר סביר. אבל אנחנו נסמן לכם גבולות גזרה, שבתוכם אתם יכולים לשחק, כי אנחנו רוצים עדיין להשאיר את המימד הוולונטרי בתוך הסיפור הזה. אנחנו לא רוצים לשפוך את התינוק עם המים. לכן הם משאירים פה מרווח של אפשרויות. דוגמה נוספת לעניין הזה, פעם גם כתבתי על זה, לגבי נר חנוכה. בנר חנוכה יש נר ישו ואיתו, מהדרין ומהדרין מן המהדרין. ושוב פעם, למה צריך שלוש ארמות? אז הרי יש, הרב יוגל כותב בספר שלו, תיבות יהושע, הוא שואל, נביא את השירה של בני יהושע.
לא, כן,
תיבות יהושע. חלקים מזה אפילו נכתבו איתי. אז הוא כותב, לא בתור תלמיד, בתור תלמיד אני ישנתי. לא זכרתי אפילו מה מדובר
שם. בבא קמא.
אז הוא שואל שם, החושה של הפני יהושע, למה היה צריך את הנס של נס פח השמן, הרי טומאה הותרה בציבור. אז למה צריך שיהיה לנו שמן שיספיק לשמונה ימים? תדליק בשמן טמא. אז הוא רוצה לומר, ושאלה זאת שאלה אחת, שאלה שנייה, זה איך זה יכול להיות שההידור בנר חנוכה הוא יותר משליש, הרגמרא בבבא קמא, בדפתת, הרגמרא אומרת, הידור מצווה עד שליש, מלבר, מלגב, לא חשוב, אבל זה עד שליש. בנר חנוכה אתה עושה פי שמונה, אוקיי? אז זה לא מתאים לעניין השליש, איך זה מסתדר עם גדרי הידור מצווה? והוא טוען ששתי הקושיות האלה מתיישבות על פי יסוד אחד. הטענה שלו, זה שהנס נצרך כדי לאפשר לנו להדליק בהידור.
נס נצרך?
כדי לאפשר לנו להדליק בהידור, להדליק בשמן טהור ולא בשמן טמא. אפשר להדליק בשמן טמא. זה טומאה הותרה בציבור, אבל יותר מהודר בשמן טהור. אז הנס אפשר לנו להדליק בהידור, לכן מה? לכן בעצם לדורות תקנו לנו הידור מצווה, אבל ההידור הזה הוא לא הידור מדיני הידור מצווה שזה אלי ואנדרהו. משם זה הצליש, מה שהגמרא אומרת. אלא זה הידור שהוא חובה. זה הידור, זכר להידור שהנס אפשר לנו לעשות את זה שם. לכן זה לא עובד בגדרים, זה חלק מהדין עצמו. זה לא הידור מצווה של זה אלי ואנדרהו. אז לכן זה גם יותר משליש. אז תשאלו, אז למה לא קבוע? אוקיי, אז תדליקו שמונה. למה נר יישוב ואיתו? לכן זה זה. כן, זה אני שואל עכשיו על הפתרון של הרבי יוגד. אם היו אומרים שכל אחד יצטרך להדליק שמונה נרות, או 1, 2, 3, 1, 8, אז זה לא היה ידוע. אז זה היה החובה. רצו לרקוד על שתי החתונות. רצו בעצם להשאיר, לרמוז לנו שהחובה היא לעשות את זה, בלי לעשות את זה כחובה, כי אנחנו חייבים לעשות את זה מיתרותא דלתתא, כן? אנחנו חייבים לעשות את זה באופן וולונטרי. הדרך היחידה לעשות את זה, זה להגיד, אוקיי, נר יישוב ביתו, אבל יש מהדרין, יש מהדרין, מהדרין, ורמז בוטה לעניין הזה, זה שלוש הרמות. למה עשו שלוש הרמות? כדי להגיד לך, מצופה ממך ליותר. עכשיו, לכן משאירים לך, החובה היא כזאת, אבל אנחנו מצפים ליותר. זה מין שדר כפול כזה, בדיוק כמו בתרומה, בדיוק כמו בקדושין תהיו. גם בקדושין תהיו, אותו דבר. התורה אומרת לי, אני מצפה ממך ליותר, אני לא יכולה לחייב אותך הלכתית את זה. כי אם הייתי מחייבת אותך הלכתית, זה לא היה נשאר וולונטרי. אני רוצה שתעשה את זה באופן וולונטרי. אז לכן, בעצם, התורה כותבת את זה כציפייה, או המלצה, או לא יודע איך לקרוא לזה, אבל לא ציווי. זה לא מצווה. אז זה, בעצם מה שאנחנו רואים עד כאן, זה שני סוגי יחס בין חסד לבין דין. יחס אחד, זה שזה שני תחומים. יש את תחום הדין, ההלכה, ויש את תחום החסד, שזה מה שמחוץ להלכה. מה שלא מחייב מבחינה הלכתית, וולונטרי, אולי מחייב, גם בתוך זה יש גוונים. מחייב, אבל אי אפשר להכניס את זה להלכה, אבל בעצם עובדה שכולם, כולם בחנוכה מדליקים מהדרין מן המהדרין. למה? למה אין איזו התפלגות כזאת? יש גם מהדרין יותר, מהדרין פחות. כי זה ברור שבעצם מצופה להדליק את זה, רק אי אפשר היה להגדיר את זה כחובה, כי אז זה לא היה עידור, אוקיי? אגב, אותו מתח יש גם בעידור, סתם אני, אותו מתח יש גם בעידור של זה אלי וענווהו. אנשים חושבים שזה אלי וענווהו, זה התנדבות. בסדר, תעשה אופן עקרוני מספיק, תעשה את המינימום, אם תעשה שליש יותר, מצוין, אז עשית משהו טוב. זה אלי וענווהו בעיניי זאת מצווה, גמורה. מי שלא עשה את זה, ביטל את מצוות עידור. זה לא ביטל, זה לא מעכב את המצווה. אבל את מצוות העידור, זה אלי וענווהו, לא קיימת. שאלה, מה מעמד של מצוות העידור? האם המצווה הזאת היא חלק מן ההלכה, ממש מצוות עשה? המוני המצוות לא מונים את זה, אבל יש ויכוחים, זה דאורייתא דרבנן, פשוט זה דאורייתא, זה לא דרבנן. תוספות בלולב הגזול רוצה להגיד שזה דרבנן באחד התירוצים. בפשטות אבל זה דאורייתא, אז למה זה לא נמנע? אפשר להגיד, מאותה סיבה שאמרנו קודם, כי התורה רצתה להגיד, אני מצפה ממך ליותר, אבל לא יכולה לצוות, כי אז זה לא יהיה וולונטרי, זה חלק מהמצווה עצמה. אבל אפשר היה להגיד שלא, זה לא נמנע, כי כמו חצי שיעור, למה חצי שיעור לא נמנע? חצי שיעור עשו מן התורה, לפי רבי יוחנן, הלכה כרבי יוחנן. למה זה לא נמנע? אז יש, רואים, גם באחד השורשים של הרמב"ם, אני לא זוכר אפילו באיזה שורש יצא לי, שיש כללים, כללי רוחב במצוות לא נמנים. למרות שיש להם משמעות הלכתית. עכשיו, חצי שיעור זה דוגמה אחת, זה אלי ואנראו, זה יכול להיות גם דוגמה. צריך להדר את כל המצוות, לעשות אותם בהידור. אז זה כלל באיך מקיימים מצוות, אז לא מונה את זה כאחת המתארג מצוות. אבל, בדיוק, אבל יכול להיות שזה מחייב גמור. זה רק לא נמנע, כי מבחינת החלוקה של המצוות, זה לא מצווה שעומדת לעצמה. אבל זה יכול להיות שהוא מחייב גמור. ואז שאתה מקיים את המצווה לא בהידור, את המצווה קיימת, אבל את ההידור לא קיימת. זה רק לא מעכב את המצווה. כמו למשל הטעות הנפוצה בתחלת ולבן בציצית. המשנה במנחות אומרת שהתחלת לא מעכב את הלבן, והלבן לא מעכב את התחלת. אז אנשים חושבים שהתחלת זה וולונטרי.
לא,
זה מצוות עשה חיובית גמורה. מי שלא שם תחלת, ביטל עשה. אולי אתם חושבים שאין תחלת, בסדר, אז אי אפשר. אני אומר, מי שחושב שיש תחלת ולא שם, ביטל מצוות עשה של תחלת. רק זה לא מעכב את הלבן. את הלבן קיימת, גם לא קיימת התחלת. אבל את התחלת ביטלת. במובן הזה, יכול להיות בהחלט שזה אלי וענווהו, זאת מצווה גמורה, היא רק לא מעכבת את המצווה היסודית, אבל את מצוות הידור לא קיימת. זה, בתפילין זה מעכב גם, כן.
לא, ממש נפרד מציאות, אחד לא מעכב לגמרי, ויש לך קיום מלא למה שתעשה, יד וראש, אני אומר.
נו.
בציצית זה שונה. בציצית היא לא קיימת אחד, היא קיימת את המצווה בכללותה.
זה, טוב, זה שאלה, במניין המצוות של הרמב״ם,
תפילין זה שניים.
תפילין זה אחד. תפילין, אני לא זוכר כבר.
רגע, תפילין זה שניים. תפילין זה שניים, זה הרמב״ם בעצם.
אוקיי.
זה מונח ברמב״ם מה שרמב״ם.
אוקיי. אני דיברתי על הרמב״ם עדיין, לא זוכר פשוט מה... אוקיי. טוב, בכל אופן, אז זה יחס אחד שיש בין חסד לבין דין, זה היחס של התחומים שבהם אנחנו עוסקים. התחום ההלכתי זה דין, מה שמחוץ להלכה זה חסד. אוקיי? יש יחס אחר בין חסד ודין, זה שתי צורות הסתכלות. על אותו תחום עצמו. אתה יכול להסתכל במבט של חסד, ואתה יכול להסתכל במבט של דין. עין טובה ועין רעה, אגב, למרות שזה מתקשר לטוב ולרע, זה בעצם יותר קשור לחסד ולדין. עין רעה, טפח שוחק וטפח עצב, כן, בשיעורים, יש טפח שוחק וטפח עצב. יש חמישה טפחים באמה או שישה טפחים באמה. כן? למה זה שוחק ועצב? העצב הוא מצומצם לתחומו. והשוחק, כשאתה צוחק, אז אתה רחב יותר, אוקיי? אז זה בעצם יותר קשור מאשר לטוב ולרע, זה יותר קשור לפי הכללים ומחוץ לכללים. זה בעצם הקישור. אז זה הסתכלות בעין של חסד ובעין של דין על אותו נושא עצמו. יש צד שני למטבע, וזה המושג של עבירה לשמה. הגמרא במסכת נזיר, דף כ"ג, הגמרא אומרת, אמר רב נחמן בר יצחק, גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. ואמר רב יהודה אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמן, שמתוך שלא לשמן בא לשמן, אלא אימה כמצווה שלא לשמה, דכתיב תבורך מנשים יעל, אשת חבר הקהיני, מנשים באוהל תבורך. מן נשים שבאוהל, שרה רבקה חבדה. קיצור, מצווה גדולה עבירה לשמה יותר ממצווה שלא לשמה או כמצווה שלא לשמה, יש לזה דיונים. מה הכוונה עבירה לשמה? אז מביא את הדוגמה, יעל. יעל זה היה עבירה לשמה. מה פשר העניין? מה זה עבירה לשמה? עכשיו, אצל המפרשים, אתם תראו, יש להם רתיעה מאוד גדולה מהסוגיה הזו. כי עבירה לשמה זה בעצם יכול להרוס את כל ההלכה. אתה בעצם יכול להגיד, אוקיי, פה נראה לי שצריך לעשות עבירה לשמה. אז אני עובר על ההלכה, כי אני עושה את זה לשם שמיים. שבתאי צבי עשה עבירות לשמה בקילו. בסדר, כי הוא חשב ששם צריך לעשות את זה אחרת. להתאסלם, לאכול חזיר, לא יודע, מה כל דברים כאלה, כי זה מה ש... כן, הוא הרב מצפת, איך קוראים לו, הוא שגם כן עשה כל מיני עבירות לשמה. הוא שכנע את הנשים שמה שזה לשם שמיים, הוא מביא את המשיח, אם הם יקיימו איתו יחסים. אז זה כל מיני עבירות לשמה, אין פלא שזה מעורר חששות. ולכן יש נטייה אצל המפרשים להסביר שעבירה לשמה זה בעצם איזשהו סוג של כלל דחייה. כמו עשה דוחה לא תעשה. כאילו שיש פה בעצם מצב שצורך מסוים דוחה את העבירה, זה כלל דחייה הלכתי. אבל זה כמובן לא נכון. זה לא כלל דחייה הלכתי. שיעל אשת חבר הקיני קיימה את היחסים האלה עם סיסרא כדי להרוג אותו, לא היה לזה היתר הלכתי. כי אם היה לזה היתר הלכתי, זה לא היה עבירה לשמה, זה היה מצווה. מי שמקיים, מי שמחלל שבת כדי להציל נפש, הוא עשה עבירה לשמה? לא, יהיה מצווה. הוא לא עשה שום עבירה. אגב, גם אם זה אותה וגם אם זה תחויה, זה לא משנה. אין הבדלים אותה אותה. אז מה זה עבירה לשמה? המושג עבירה לשמה בעצמו אומר, יש פה עבירה. תעברת להלכה, אין יותר. אין יותר. אבל עשית את זה לשמה ויש הצדקה לדבר הזה. תן דוגמה אחרת שמופיעה באותה גמרא בהמשך, למרות שלכאורה זה כבר בחלק אחר של הסוגיה, אבל זה מיד אחרי זה קשה להתעלם מההקשר, זה בנות לוט. בנות לוט, כן, קיימו יחסים עם אבא שלהם כדי להעמיד את להעמיד ולדות, וחזל משבחים אותם שבח גדול באותו דף, שאתה בדף כ"ג בן נזיר, משבחים אותם על המעשה הזה. כן?
הם חשבו עולם.
נכון, משבחים אותם, ולכן אני חושב שזה לא במקרה ממוקם מיד אחרי סוגיית עבירה לשמה. זה כנראה גם בעיני חזל דוגמה לעבירה לשמה. עכשיו תנסו לחשוב רגע מה היה שם. נכון גם לגבי יעל, אבל בעצם הם עברו על גילוי עריות. למה הם עשו את זה? אז זה מפורש בפסוקים, פה לא צריך פרשנויות. פסוקים אומרים שהם ראו שלא נשאר אף אחד, אדם אין בארץ שנחיה ממנו זרע, אז הם אומרים או שהאנושות נכחדת, או שאנחנו עוברים על גילוי עריות, אין אופציה אחרת. ככה הם ראו, לא משנה שכרגע היו אנשים בעולם, אבל מה שהם ראו, להתרשמותן, מה שהיה, האנושות נכחדה. עכשיו יש להם שתי אופציות, או לעבור על גילוי עריות ולהשאיר את האנושות, או לא. והם החליטו לעבור על גילוי עריות. וחז"ל משבחים אותם על זה. זה כנראה גם עבירה לשמה באותו הקשר. עכשיו, מבחינת ההגדרות ההלכתיות, אין שום מקום שאני מוצא יותר לדבר הזה. גילוי עריות זה ירק ואל יעבור, שום דבר לא מתיר את האיסור של גילוי עריות. בהלכה. אז איך אפשר לשבח מישהו שעבר על גילוי עריות בגלל שזה היה נראה לו מאוד מאוד חשוב? זה אפילו לא פיקוח נפש, זה לא להציל מישהו ממיטה, אלא זה רק לוודא שיהיו, מה, בעד הקו שאת הרחמן על המלאך. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, שיעמיד עברה האנושות חדשה. מה, אתה צריך לדאוג לקדוש ברוך הוא? היה מקום להתווכח על, על הטענה הזאת, ואגב, יכול להיות באמת שהטענה לא נכונה, זה לא, השבח שאומרים חז"ל לבנות לוט, לא בכך אומר שהשיקוי שלהם היה נכון. אבל הם רק אומרים שלשיטתן, אם הם הבינו כך, אז זה בסדר גמור מה שהם עשו. אני אפילו לא בטוח שאפשר להסיק מכאן שזה גם נכון. זאת עוד שאלה, לא יודע. אוקיי? אבל למה, למה באמת? בגלל שישנם מצבים, שמצבים יחידאיים, שבהם הכללים של ההלכה, לא נותנים לזה טיפול עולה. עכשיו, אין לי מקור הלכתי שאני יודע להגיד שפה זה לא חל, או פה ההלכה היא אחרת או משהו כזה. אבל ברור לי כסמלה, כשאני נמצא בתוך הסיטואציה הזאת, אי אפשר, פה, לא, פה אי אפשר להתנהל לפי ההלכה. לא יכול להיות, זה פשוט לא יעלה על הדעת. פס נשת. אוקיי? אז אתה צריך לעבור על ההלכה. זה נקרא עבירה לשמה. אתה לא פוסק הדור, אתה בנות לוט. לא מדבר, אם יש לך פוסק, תשאל אותו, בסדר, הכל בסדר. אין אף אחד לשאול, אתה נמצא בסיטואציה, אין אף אחד לשאול אותו. מה עושים?
פוסק לעצמך.
כן, אתה פוסק לעצמך, ואתה יכול לעבור על האיסור הכי חמור שיש, גילוי עריות, וחז"ל ישבחו אותך על זה. וזה לא כלל דחייה הלכתי, עוד פעם אני אומר, אם זה היה כלל דחייה הלכתי, אז היה דין. זה היה מה שהכללי ההלכה מחייבים. אבל אם אני אומר, אין כלל הלכתי כזה, אז מה אני בעצם אומר? אני בעצם אומר שההלכה, כמו כללי הדקדוק, כללי ההלכה הם קירוב למה שההלכה אומרת. אבל ישנן סיטואציות קיצוניות שבהן צריך לדבר בסלנג. לא לפי הכללים, לא לפי החוקים. אני מדבר אחרת, פה זה הכי מתאים. הכללים פה לא מתאימים. זה מה שאני רוצה להגיד פה. מה? בדיוק. נכון? ואני רוצה לטעון פה זה מסמן את ה... את היחס השני בין חסד לבין דין. את ההסתכלות במשקפיים של חסד על ההלכה. בהסתכלות הזאת אני מבין שהכללים של ההלכה הם לא ההלכה. הם בסך הכל קירוב ראשון למה שנקרא ההלכה. אבל מי שמספיק בטוח בעצמו והוא מבין שפה זה לא יכול להיות, אז שיתנהג כמו שהוא חושב. נגד ההלכה. קצת נשמע אנרכיסטי, אבל אני חושב שזה זה הלקח שיוצא פה מהסוגיה הזאת של עבירה לשמה, אבל אתה צריך כמובן להיות גם מוכן לתת את הדין הזה, אתם יודעים, זה דומה לסירוב מצפוני, כן? או לא בסירוב מצפוני, בפקודה בלתי חוקית בעליל אולי, יש קצת הבדל בין שני הדברים האלה, כי נגיד, כן, בכפר קאסם, בסיפור של כפר קאסם, בסיפור של כפר קאסם, בעצם הטענה הייתה שזה פקודה בלתי חוקית בעליל, שפקודה בלתי חוקית בעליל, מה פירוש הדבר? הרי עד אותו זמן, גם משפטנים מדופלמים לא היו יכולים להגיד לך שאם המפקד שלך אומר לך לראות, אסור לך לראות. עובדה שזה היה דיון לא פשוט גם בערכאות הכי גבוהות, בערכאות המשפטיות הכי גבוהות. אוקיי? זה לא היה טריוויאלי בכלל. אוקיי? אבל בית המשפט החליט, ולטעמי בצדק, שבמצב כזה החייל לא היה אמור לראות. עכשיו, למה? והכללים אומרים, יש מפקד, המפקד נתן פקודה, אתה צריך לראות. זוכרים את משפטי נירנברג, כן? קיבלנו פקודה, זאת הייתה הצדקה של הנאשמים במשפטי נירנברג, חלק מהם. קיבלנו פקודה, לכאורה הם צודקים, על פי הכללים, השלטון החוקי במדינה שלהם נתן להם פקודה, והם ביצעו את הפקודה, תשפוט את מי שנתן את הפקודה, מה אתה רוצה ממני? יש איזושהי טענה שאומרת שישנם מצבים שבהם אתה כאדם פרטי, אפילו אם אתה לא משפטן ולא מפקד גדול ולא שום דבר, אתה צריך לקבל החלטות למרות שזה נגד הדין. והדין עצמו דורש את זה ממך. זה פקודה בלתי חוקית בעליל, זה החידוש הגדול של משפטי נירנברג ודבורקין ועוד הוגי משפט אחרי זה, דיברו על זה. החידוש הגדול שיוצא משם זה שזה הדין, זה לא מחוץ לדין. הדין עצמו מבין שיש איזשהם עקרונות יסוד שהם כאילו שהם הלכה חקוקה. גם אם לא חקקו את זה. עכשיו זה... מה?
להבדיל
מבית הקדושים? רגע, עוד שנייה אני אגיע לבית הקדושים, אני רוצה קודם כל לעשות את הסירוב המצפוני. מה זה סירוב מצפוני? סירוב מצפוני הוא לא כזה. נגיד, מישהו מסרב לשרת בשטחים, או מסרב לפנות התיישבות כלשהי, אוקיי? זה סירוב מצפוני. עכשיו, פה מה שהוא עושה הוא לא חוקי. וגם הוא ייתן את הדין על זה, ובצדק, הוא צריך לתת את הדין על זה, כי הפקודה היא פקודה חוקית. אין שום דבר לא חוקי בפקודה הזאת. אבל אתה אומר, את המצפון שלי, זה לא עובר. יש לי ערכים. לא כולם שותפים לערכים שלי, אין בעיה. אבל הערכים שלי, כן, הערכים שלי, מבחינת הערכים שלי זה קו אדום. אני על זה לא יכול לעבור. אז ההגות המטה-משפטית, מבחינה משפטית אתה עבריה, אבל בהגות המטה-משפטית אומרים לך, זה עבירה לשמה. מה זאת אומרת? אומרים לך, תראה, זה משהו שאין בו קלון. אתה תשב בכלא, אתה תשב בכלא לא רק בתור סנקציה על העבירה, אלא כי אם לא יהיה מחיר, אז כל אחד יעשה את זה. אתה צריך לתת מחיר, כדי שבאנם ישקול האם זה באמת קו אדום מבחינתו, והוא מוכן לשלם על זה מחיר. זה איזשהו מסננת, כדי שלא כל אחד יעשה בזה שימוש ציני. אוקיי? אבל בסוף בסוף, בשורה התחתונה, יש פה עבירה על החוק, החוק לא מתיר את זה. אבל מצד שני, אנחנו מכירים בזה, שיש לך איזה שהם ערכים מסוימים, שהם ערכים שלך, אנחנו לא שותפים להם בהכרח. אבל אנחנו מבינים שיש לך ערכים, האדם הוא לא רק אזרח, האדם הוא גם אדם, חוץ מזה שהוא אזרח, יש לו את הערכים שלו. נכון, כי פקודה בלתי חוקית בעליל זה הערכים של כולנו, זה הערכים של כולנו, ולכן שם החוק עצמו אוסר עליך, אם היית יורה היית נענש, לא אם לא ירית. בסירוב מצפוני, אם היית מקיים את זה לא היה קורה כלום, הכל בסדר. אם אתה מסרב, אז אתה נענש. אם היית מסרב בכפר קסם, לא היית נענש, הפוך היית מקבל צלש. כי זה לא חוקי, הפקודה לראות. פה הפקודה לפנות את היישוב, או לא יודע, לשרת בשטחים, היא חוקית. אתה, המצפון שלך, לא נותן לך, כי אלה הערכים שלך. אוקיי? אז עכשיו, איך לדמות את זה לפני משורת הדין, או לעבירה לשמה, זאת שאלה, אני חושב שעבירה לשמה דומה יותר לסירוב מצפוני. נדמה לי. אבל אני לא בטוח, כי למשל קיום העולם, אני חושב שמבחינת חזה זה היה ערך אוניברסלי. הם מצפים מכל אחד לעשות את זה, לא רק ממקרה בנות לוט היו כאלה שלהם, זה היה ערך חשוב.
כמו לא טעום, ראה לשבת
קצרה שזה חוץ ל... כן, למרות שזה דין מדברי קבלה, אבל זה עדיין דין עכשיו. נכון שיש פה רעיון גם.
המקרה של יעלה, זה יותר קרוב לסרטיץ,
כי
לא מצפים
מכל אחד שתשכב... לא יודע, אולי בשביל להציל את עם ישראל, שאלה מה היה תלוי בזה, לא ברור עד כמה סיסרה באמת היווה איום, כי הוא כבר ברח הרי, אז לא יודע. בכל אופן, אז הקטגוריות האלה כולן בעצם אומרות לנו שמסביב להלכה, או מסביב להלכה או בתוך ההלכה, וזה שני הדברים, יש גם וגם. מסביב להלכה יש קטגוריה שהיא חסד במובן שהיא לא דין, ובתוך ההלכה יש איזושהי ליבה רעיונית שהתיאור של הכללים ההלכתיים הוא רק קירוב שלה. והסתכלות במשקפיים של חסד זה לתפוס את ההלכה עצמה באופן שהוא מעבר לכללים. אוקיי? אז זה שני הפנים האלה של החסד. אולי אני אסיים רק בדוגמה, דוגמה קטנה, פעם היה לי איזה פאנל בספרייה הלאומית. עשו שם סדרות על התלמוד. אז באחד מהם, אז השתתפתי שם באיזשהו פאנל, והצעתי ככה לפני עם בוזגלו, מאיר בוזגלו מהאוניברסיטה העברית, ופרסיקו, תומר פרסיקו. והצעתי להם ללמוד את סוגיית זה נהנה וזה לא חסר.
זה
נהנה וזה לא חסר. בבקם. כי המסגרת של הסוגיה, מעבר למה שהסוגיה עצמה אומרת, המסגרת של הסוגיה מאוד מעניינת. יש שם, הגמרא מתחילה באדר בחצר חברו שלא מדעתו, אם צריך לעלות לו שכר או לא צריך לעלות לו שכר. אוקיי? זאת בעצם שאלה, כן, מדעת סדום, תוספות כבר קושר את זה, בפני יהושע, אבל הגמרא שואלת שאלה מאוד ספציפית, על מקרה מאוד מסוים. ואז הגמרא מתחילה לנתח. הגמרא אומרת, אם כן, איך מדובר? אם זה חצר שקיים על ההגה, לא קיים על ההגה. אם אגב רעבית למיגר, יש לו מקום לגור, אין לו מקום לגור. ואם מתרגמת, אז היא אומרת, האם זה נהנה וזה לא חסר, זה נהנה וזה כן חסר, זה לא נהנה וזה לא חסר, שם ארבע קטגוריות, שתיים מהן מופיעות בגמרא, שלישית מופיעה בראשונים. כן, אז זה לא נהנה וזה חסר, זה מחלוקת פסוק וריף. אז השלוש מופיעות בגמרא ואחת בראשונה. אז הניסוח הזה, שזה וזה לא חסר, הוא כבר ניסוח אחר מאשר המקרה הזה, של הדר בחצה חברו שלו מדעתו. מה ההבדל? זה ניסוח קזואיסטי, של קייזים, של מקרה. יש פה מקרה, הדר בחצה חברו, מה צריך לעשות? ההמשגה שעושה לזה הגמרא, זה כלל. זה נהנה וזה לא חסר. עכשיו השאלה, אם זה נהנה וזה לא חסר, חייב או פטור, זה כבר יש המון מקרים שיכולים להיכנס, לא רק דר בחצה חברו שלו מדעתו. גם בר מצרה, גם כן כל סוגיות בר בטרה, ועוד, הכל נכנס שם בעצם תחת הקטגוריה הזאת. מה זה אומר? שאתה לוקח מקרה, אתה דן על מקרה. אפשר להסתכל על המקרה הזה באופן אינטואיטיבי ולהגיד זה פטור, או מותר, או חייב, או מה שלא יהיה. אינטואיציה שלי אומרת שזה לא מוסרי, כן מוסרי, מה שלא יהיה. אוקיי? אבל הגמרא עושה לזה המשגה, ואחרי זה יוצרת מזה כלל, שזה נהנה וזה לא חסר, חייב, פטור, כל הוויכוחים שם, זה... כל הקומבינציות, זה נהנה וזה חסר, זה לא נהנה וזה לא חסר, כל הקומבינציות האלה, ועכשיו יש לנו כללים, עם הכללים האלה צריך לעבוד, אלא מה יש שלא עובדים בשום מקום. כל המקומות אתה צריך לעשות התפתלויות כדי להתאים את זה לכללים, זה לא באמת עובד, אוקיי? אבל הגמרא מנסה לעשות כללים, ואז ברגע שיש כלל, אתה כבר מיישם אותו למקומות אחרים, אתה פתאום נתקל בסתירות ובקשיים, ואז אתה עושה תירוצים, כן, אפיציקלים ודיפרנטים באסטרונומיה הפטולמאית, כן? אז יש שם, הם חשבו שהכל עובד עם עיגולים, נכון? כי העיגול זה הצורה הכי מושלמת שיש. אז הקוסמולוגיה שלהם הייתה, הכל היה מסלולים מעגליים. עכשיו הם ראו שזה לא הולך עם מעגל, זה לא מעגלים. אז כן, אז נוספים שני עיגולים בצד, יש פה עיגול גדול, ועוד שני עיגולים בצד, אתם רואים שזה כבר מתחיל להיות אליפסה. כי האמת היא אליפסה, כן? אבל גם שני עיגולים כאלה זה גם לא אליפסה, יש פה איזשהו... מוסיפים עוד עיגולון קטן, ופה עוד עיגולון קטן, ואתה עושה קירוב לאליפסה עם אינסוף עיגולים, צריך אינסוף עיגולים, בשביל להגיע לאליפסה ממש. ואתה מוסיף עוד פעם עוד ועוד עיגולים, כי אתה שבוי בקונספציה של העיגולים. עד שבא מישהו אומר, לא, זה אליפסות, והכל בסדר, פתרת את כל העניין בהנף יד. הרבה פעמים ההלכה נראית כך. אנחנו מוסיפים עוד כללים ועוד כללים, ואז זה לא מסתדר שם, אני מוסיף תת כלל כדי שזה יתיישב, זה, כי אתה שבוי של הכללים. אם היית מסתכל על זה בעיניים פקוחות, היית רואה שברור שזה לא דומה לזה, ופה מותר ופה אסור וכל בסדר, אבל אי אפשר לעבוד ככה. אף אחד לא יכול באמת לעבוד ככה. אנחנו צריכים לעבוד עם הכללים, וכל הזמן על יד זה עם הערת הזרה. זה כללים, אבל אל תשכחו את השכל הישר בבית. זאת אומרת, תסתכלו איפה נכון להעמיד את זה ככה, איפה לא נכון. ואת החסד והדין משולבים זה בזה, ולא נכון להתעלם מאף אחד מהם. מי שיעבוד רק עם חסד לא יגיע לשום מקום. מי שיכנס על כל, יסתכל על כל סיטואציה ויגיד, נראה לי שזה מותר, נראה לי שזה לא יוצא את הלכה, מזה יוצא אנרכיה. אין שום דבר, זה לא, אין שום משמעות. מצד שני, מי שנצמד לגמרי לכללים, גם מפספס המון. אתה צריך ללכת עם הכללים ולהבין שהכללים הם קירוב ראשון. אין לך איזשהו מסגרת. ואחרי זה אתה עושה, כן, תורת הפרעות. אז אתה... אתה עושה שהם תיקונים כאלה או אחרים, שהם תיקוני חסד, יודעים.
גם פר מקרה אתה עושה איזה תיקון.
נכון, נכון. לפעמים אתה אומר, המקרה הזה הוא חריג. אם גם לא יכול להיות, הכלל הזה לא רלוונטי לפה. אפילו אם אני לא יודע להנשיג את זה, ולהגדיר למה לא, אבל ברור לי שלא יבוא מי שיותר חכם, הוא גם יצליח לנסח את זה. אבל אם אני מרגיש חזק שזה לא שייך, אז אני לא אעשה את זה.
גם הנושא הזה שלאותו בן אדם אתה נותן שני פסקים, זה גם קשור ל...
זאת שאלה בעייתית, תקרא, יש מאמר של חבר שלי, נדב שנרב, שנקרא ארון השקרים היהודי. תקרא שם מה דעתו, דעתי קרובה מאוד לדעתו בעניין. לא, לשני בני אדם, אתה נותן על אותו מקרה שני פסקים שונים, ואנשים מסתכלים על זה כשבח גדול הפוסק, הוא יודע, בעיניי זה גנאי גדול לפוסק, וגם בעיניי נדב. אני חושב שזה לא עושים דברים כאלה. אתה צריך יכול להגיד, אם יש שתי אופציות, תציע לו את שתי האופציות, וכל אחד יבחר, הוא יכול לבחור את האופציה הזאת, והוא יבחר את האופציה הזאת. האם אתה חושב שזאת ההלכה? אז זאת ההלכה. אין... אם הסיטואציה היא שונה, זה משהו אחר. אני מדבר אותה סיטואציה בדיוק, כן?
נגד לעומדנות בעצם, להחלות שם...
לא, לא, זו שאלה, זה מעבר לזה. זו שאלה של... שאלה מי צריך... טוב, זה כבר דיון אחר, אבל... שאלה מי צריך לעשות את פסק ההלכה? לדעתי השואל, לא הפוסק. הפוסק צריך להגיד לו מה האופציות. השואל צריך להחליט באיזו אופציה הוא בוחר. אבל אם יש את שתי האופציות, אז אתה צריך להציג את שתי האופציות לכל השואלים. עכשיו, הם יחליטו אם קשה להם, קל להם, יש להם יראת שמיים גדולה, יראת שמיים קטנה, הם יחליטו באיזה מהאופציות הם בוחרים. אתה תציג את האופציות, אתה לא מחליט במקומו.
אף אחד לא יקבל את זה. אנשים לא, וזה הרבה שלהם נותן את כל האופציות האלה, זה סיפור ידוע. תחליט לבד, ככה זה צריך להיות.
טוב, אנחנו נעצור כאן.
רגע, אז עכשיו צריך למלא...